הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, נפש הניצולים בראי היהדות, עם הדוקטור הרב אייל אונגר.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת, ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי, www.93fm.co.il.
שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו כאן באולפן עם מנדי אור, מעוז אבדי, ואנחנו נרצה בשעתיים הקרובות לגעת בנושאים שקשורים לנפש האדם וגם עם הקשרים ליום הזה. אנחנו נרצה להתחיל עם רעיון שקשור לאז ישיר משה. אנחנו אומרים כל בוקר אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. אומר המדרש דבר מעניין מאוד לגבי אז ישיר משה. אומר המדרש אז ישיר משה זה תיקון על מה שאמר משה רבינו, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה. משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא שמאז שבאתי אל פרעה בשביל להוציא את בני ישראל למצרים, רק הרע לעם הזה, נעשה רע יותר ויותר. אומר המדרש, אז ישיר משה בא לתקן את מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה. כך אומר המדרש, בואו ראה דרך הצדיקים, במה שהם סורחים הם מתקנים. הוא קלקל באז, מתקן באז. משה רבינו אומר, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה, התיקון אז ישיר משה. למה? האז ישיר משה מתקן את מאז באתי אל פרעה. אז תיקן את האז באתי אל פרעה שקלקל. עוד אומר המדרש שאז ישיר משה תיקן גם את ולשת. גם הוא יולד בן ויקרא את שמו אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם. אז אוכל לקרוא בשם השם, הכוונה שאז התחילו לקרוא בצורה של חולין לשם השם. הוכל מלשון חולין, אז ישיר משה מתקן גם את אז אוכל לקרוא בשם השם בדור אנוש. לכאורה, מה הקשר? התשובה היא, אומר רב צדוק הכהן מלובלין, התשובה היא שהעבודות זרות שהתחילו בדורו של אנוש, היו עבודות זרות של כל עבודה זרה, הייתה אומרת יש אל אחר, אל האור, אל החושך, אל המים, אל האש, ביציאת מצרים. בקריאת ים סוף, עם ישראל לפנים, שיש השם אחד, שהוא יוצר אור ובורא חושך. זה אותו בורא. לכן בברכות קריאת שמע אנחנו אומרים, יוצר אור ובורא חושך. למה? כי צריך להזכיר בבוקר גם את החושך, להוציא מדעת המינים. אלה שאומרים שישנן שתי רשויות. יש מי שיצר אור, יש מי שיצר חושך, ושניהם זה אותו בורא, כך אנחנו אומרים הבוקר. יוצר אור ובורא חושך, שלא נאמר חלילה שיש אל היום ואל הלילה. כי זו הייתה הטעות בעבודה זרה, אז הוכל מלשון חולין, אז הוכל לקרוא בשם השם, בזמן אנוש, בדור אנוש. לכן אומר הנביא ישעיהו, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. במצרים, המים למצרים הם דם, לבני ישראל מים. מכת ברד, מים ואש. קריאת ים סוף, המים הופכים ליבשה. לחלק אחד של בני אדם זה יבשה, לחלק אחר זה מים, והמים מטביעים אותם באותה יבשה שהראשונים ניצלו בה. לכן יתרו אומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל אלוהים, מכל העבודות זרות אחרות. הנה עכשיו אני יודע שהקדוש ברוך הוא שולט על הכל. לכן אז ישיר משה בקריאת ים סוף, משה רבינו מתקן את התלונה שלו עצמו, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה. ההבנה הזו שאת הטוב ואת הרע עושה הקדוש ברוך הוא, התלונה שמאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה. מאז! איך מתקנים את זה? אז ישיר משה, אז שרואים שהקדוש ברוך הוא אל כל הכוחות, הוא מלך מלכי המלכים, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. הוא גם יוצר אור, הוא גם בורא את החושך, הוא עושה את הכל. ולכן אז ישיר משה מתקן את מה שהיה נראה שמאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, אז היה רע. האם זה לא היה חלילה אותו בורא? התשובה היא אז, עכשיו אני מבין שהכל היה אותו בורא. אז ישיר משה מתקן את מאז באתי לדבר אל פרעה, רק הרע לעם הזה והצל לא הצלת. וזה השורש לתפיסה הזו. שיש לכאורה מי שאחראי לרע בעולם, מי שאחראי לטוב בעולם, מאיראן זה מגיע? מאז אוכל לקרוא בשם השם בדור אנוש, כי אז התחילה העבודה זרה. העבודה זרה שהייתה אומרת שיש אל האור, אל החושך, אל המים ואל האש. זה היה אז, האז הראשון שקלקל, אז אוכל לקרוא בשם השם בדור אנוש. זה בא ידי ביטוי גם משה רבינו, אז באתי אל פרעה, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, רק מה שקרה זה שהרע לעם הזה והצל לא הצלת. אבל מה היא שירה? אומר רבי יצחק קוטנר, שירה זוהי כמה כלים וכמה זמרים, כולם יחד שרים, והשילוב הזה הוא שיוצר את העריבות לאוזן. זוהי השירה, זה לא רק אמרה של תודה, אלא זוהי שירה. וכפי שהזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא בקריאת ים סוף לבש מעין חלוק שקרוי תפארת. מה הקשר תפארת? אומר רבי יצחק קוטנר, התפארת היא השילוב של הכל יחד. אם תיקחו תמונה ותסתכלו על צבע אחד שבה, על הצבע הכחול או הצבע האדום או הצבע הלבן. אין הרבה משמעות לצבע לבד, אבל כל הצבעים יחד, זוהי תפארת, זוהי שירה. אז ישיר משה, אז הייתה השירה, אז לבש הקדוש ברוך הוא החלוק שקרוי תפארת, כי אז הבינו משה רבינו ובני ישראל, אז ישיר משה, וגם בני ישראל הם שרו את השירה הזאת. השירה שמבינה שגם מה שהיה לפני כן, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, הכל זה היה אותו ריבונו של עולם. לכן אומר המהר"ל מפראג רעיון נהדר, המילה אז היא גם שייכת לעבר, גם שייכת להווה וגם שייכת לעתיד. מה הכוונה? אדם יכול להגיד אז על העתיד, אז אם עלי שחוק פינו, זה לעתיד. אדם יכול להגיד על העבר, אז אוכל לקרוא בשם השם, אז זה קרה אז בעבר. אדם יכול להשתמש באז גם בהווה, אני הולך למקום מסוים ואז פונה למקום אחר. המילה אז היא משמשת גם בלשון עבר, גם בלשון הווה וגם בלשון עתיד. למה? מכיוון שמה שנראה שרע לאדם בתקופה מסוימת בחיים, או לאומה רע בתקופה מסוימת בהיסטוריה, זה רע, רע אמיתי, זה כואב, כואב מאוד. אי אפשר לתאר את כמות הכאב. אבל בפרספקטיבה של דורות, אז לשון עבר, אז לשון הווה, אז לשון עתיד, המילה אז מתאימה לכל הלשונות, אז ישיר משה, אז מגיע הזמן שאדם רואה את כל התמונה כולה, ואז עוד יכול לומר, עודך השם, כי ענפת בי. אין ספק שהדברים הם קשים לאמירה, כך חז"ל אומרים, אז ישיר משה בא לתקן את המאז באתי לדבר אל פרעה רק הרע לעם הזה. וזה בא לתקן את האז אוכל לקרוא בשם השם כי שורש העבודה זרה. זה להאמין שיש כוחות נפרדים בעולם, יש אל האור, אל החושך, אל המים, אל האש וכו' וכו'. ואנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא היה הווה ויהיה בכל הזמנים כולם. אנחנו נמצאים מהמקום הזה, רוצים לגשת אל השלב הבא, ואנחנו רוצים לגעת בנושא שקשור אל נפש האדם. אחרי הרקע שמדבר על מרחבי ההיסטוריה, ואנחנו מדברים על נפש האדם, ונתחיל לדבר על נושא הטראומות. לכם תהיה בעזרת השם אפשרות לעלות ולשאול שאלות, מספר טלפון 058-600-93-93, 058-600-93-93, ניתן גם באפליקציה, ניתן גם באתר. אנחנו רוצים להתחיל עם נושא מסוים שקשור אל טראומה. טראומה זוהי חוויה קשה שבשעה שאדם חווה את הטראומה הוא מרגיש חסר אונים. בזמן הטראומה האדם מרגיש שאין לו כלים להתמודד עם הבעיה. כשאנחנו מדברים על אדם שחווה טראומה נפשית או גופנית, אנחנו מתכוונים לאדם שעבר חוויה קשה שבה הוא הרגיש איום של מוות או פציעה משמעותית גופנית או נפשית שלו או של אחרים בסביבתו. במצב כזה אדם מרגיש פחד, אדם מרגיש חרדה, אדם מרגיש תחושת חוסר אונים. טראומות יכולות להופיע החל מהשתתפות בקרב, מקרה שוד, אלימות, אדם חלילה ראה תאונת דרכים, תאונת עבודה, כל מקרה שהאדם חווה אותו כאיום. כשאדם חווה מחדש את האירוע, הידי זיכרונות, פלשבקים, לא פעם מתעורר מסיוטים באמצע הלילה. הוא גם נמנע להגיע למקומות ששם הוא יכל להיזכר בטראומה. הוא גם לא נרדם בלילה, קשה הוא להתרכז במהלך היום. יכול להיות שכיום הוא כבר סובל עם מה שקרוי פוסט-טראומה. אם היינו מגדירים את הטראומה כפצע, אז פוסט-טראומה זה כבר פצע שהוא מדמם, הוא כואב, ובעיקר הוא חי בנפש של האדם שסבל מטראומה. במצב כזה, אדם גם יכול להגיע למצב רוח מדוכדך, אפילו לדיכאון. למה? כי כיום הוא כבר נמנע עם פעילויות שבעבר הוא היה עושה, הוא לא ישן טוב בלילה, הוא לא מתרכז כל כך עם מהלך היום. העולם נראה בעיניו כמקום מאיים, כמקום מפחיד, תחושת הביטחון שלו נעלמה. כאילו היינו אומרים, מישהו שמעת את הקרקע תחת הרגליים שלו. לא פעם אדם כזה יכול לומר, זה כבר לא אותו עולם מבחינתי. ומה אם זה יקרה שוב? כך המוח שלו שואל שוב ושוב, אולי זה יקרה עוד פעם? אולי זה יקרה שוב? האדם הזה הופך להיות יותר ויותר עצוב. חסר לו לא פעם החשק להרבה דברים שהוא הרגיל לעשות. לפעמים הוא מרגיש עייף, חלש, ובנוסף לכך, לא פעם האדם גם מאשים את עצמו. הוא אומר לעצמו מילים כמו, אם רק הייתי יותר נזהר, אם לא הייתי נוסע באותו יום ברכב, אם לא הייתי עושה פעולה זו או אחרת, אולי הכל היה נראה אחרת. מהמקום הזה הוא מרגיש אשמה, ייאוש, חוסר אמון בעצמו. התחושות השליליות האלה יכולות להביא את האדם, גם כמו שאמרנו, למצב של דיכאון, בגלל כל כך הרבה רגשות שמשתלטים עליו, כל כך הרבה מחשבות שהוא חושב, חוסר עשייה, מצב רוח מדוכדך. בזמן הטראומה, האדם חש תחושת חוסר אונים. אם הוא חש תחושת חוסר אונים, זה דבר קשה. אבל הקושי החמור יותר הוא שהאדם הזה בעקבות הטראומה בונה לעצמו זווית ראייה שאומרת, אני אדם חסר אונים. ואז האדם הזה עלול להתרגל לפעול בחוסר אונים גם במצבים שבהם יש בידו את הכוח לשנות את הנסיבות. הוא מתחיל לפתח מערך אמונות שמנחה אותו לחשוב שאין לו שום סיכוי להתמודד עם בעיות הרבה פחות מורכבות בחיים שלו. אבל הוא כבר כך מפתח מערך של תחושה ואמונה שאין לו יותר סיכוי. הרבה פעמים אנשים שסובלים מטראומה לומדים גם להטיל ספק ביחסי אנוש בסיסיים. הם יותר חשדנים, הם פחות ופחות מאמינים שבאמת יכול להיות מישהו שמעוניין בטובתם. לפעמים אחרי שאדם סבל חוויה טראומטית, הוא אפילו מתקשה לחדש קשרים בני המשפחה כמו בעבר. בני המשפחה לא תמיד מבינים שעוצמת הכאב שבו לא מאפשרת לו לחזור אל השגרה, ולכן הם מתקשים לתמוך המצב החדש. לפעמים הם מתרחקים, אפילו כועסים על אותו בן משפחה. לפעמים המשפחה מאשימה אותו במקום לתמוך באדם הזה. אלה תגובות שמקשות על האדם שחווה את הטראומה להשתחרר מהטראומה. לפעמים האדם יכול להתרפא על ידי לא רק דיבורים, לפעמים אפילו פעילות. מה זאת אומרת? ישנו לפעמים ריפוי שנעשה בעזרת הגוף של האדם. האדם הוא הוויה שלמה, וישנה הגישה, ישנה גישה שאומרת שדי תנועה ונשימה אפשר להגיע לרבדים עמוקים של הנפש. לפעמים האדם חווה טראומה, הוא חווה חוויית חוסר אונים. החוויה הזו, האנרגיה של חוסר אונים עדיין עצורה עמוק בקרבו. הוא לא מצליח לשחרר את הרגשות המצטברים, למרות שהוא דיבר על זה, למרות שהוא שחרר את זה, זה עדיין עצור בתוכו. למה? כי לא פעם גם הגוף עדיין עוצר בקרבו את הרגשות. זה בא לידי ביטוי בנשימה שטחית, מהירה, לא עמוקה ואיטית. זה בא לידי ביטוי בגוף, בקיבוצי שרירים. לא פעם זה בא לידי ביטוי בהליכה איטית מאוד. זה בא לידי ביטוי בראש מורכן מאוד, ביציבות מאוד חלשה של האדם. לפעמים אפשר לראות את האדם שהראש שלו נוטה לכיוון מסוים. לכיוון ימין, לכיוון שמאל, הראש שלו לא הולך כל כך ישר. זה בא לידי ביטוי לפעמים שהאדם משחק עם הידיים שלו שוב ושוב, הידיים שלו סגורות שוב ושוב. למה? מכיוון שכל האנרגיה היא עצורה בקרבו. לפעמים האדם יכול לשחרר הרבה מאוד כשהוא מדבר על דברים, וזה יכול להיות יעיל וטוב. אבל לא פעם ישנו מעין שריון גופני. הוא שומר על הרגשות וחוויות שליליות. ונכון יהיה לשחרר את הרגשות השליליים האלה. לדוגמה, חלילה, אדם שהיה או ראה תאונת דרכים. לפעמים יהיה יעיל להזכיר לאותו אדם שחווה טראומה באותן תאונת דרכים. איך הוא הלך לפני הטראומה, איך הוא היה בטוח בעצמו. שילך עכשיו גם בקצב יותר מהיר, שירים קצת את הראש, שילך עם ראש יותר ישר, שיוסיף חיוך על הפנים, שדבר בטון יותר בטוח בעצמו, כמו שהוא היה בטוח בעצמו לפני החוויה הטראומטית. למה? כך הוא חוזר להיפגש עם הגוף שלו, אותו גוף שהיה לפני החוויה הטראומטית. זו מעין מודעות גופנית. היום מדברים הרבה על מודעות עצמית, יש מודעות גופנית. מודעות גופנית הכוונה שהשינוי שחל בגוף של האדם בעקבות אירועים, במקרה הזה טראומטיים. השינוי הגופני מעביר מסר למוח שאפשר לשחרר את הלחץ. במכונת אמת, הדרך של הרבה אנשים לשקר שם ולא להתאפס, זה על ידי כך שהם מתנהגים גופנית בהתאם למה שהם אומרים. הם אומנם משקרים, אבל הם מכניסים את עצמם למצב פיזיולוגי שמתאים למה שהם אומרים, ואז עוזר להם יותר להאמין במה שהם אומרים, וכך לא פעם יכולים לעבור את מכונת האמת בצורה שנתפסת בעיני החוקרים בצורה אמינה יותר. השינויים הגופניים יכולים לעזור לאדם להאמין במה שהם הוא מצליח ליצור על ידי הגוף שלו. השינויים הגופניים יכולים לעזור לאדם להאמין שהוא יותר מאשר מה שהחוויה הטראומטית השפיעה עליו. אחד השינויים הגופניים שמהווים כלי שיכול לרפא את האדם, הוא גם לפעמים הצחוק והחיוך. הצחוק והחיוך, היכולת לקחת את החיים בצורה פחות כבדם. לא חלילה עם מקום של הוללות וליצנות, מזלזלת בערכים חשובים בחיים, אבל גם לא עם מקום של לחץ מתמיד, שלא מאפשר לאדם מתפקד בצורה הטובה ביותר. למה? כי אדם שהיה בחוויה טראומטית, מאמין שהוא היה בסכנת איום. היות שהוא מרגיש שהוא היה בסכנת איום, אז הוא לא מצליח לפעמים להשתחרר, והוא תמיד מרגיש שאוטוטו האיום הזה יכול לחזור עליו, ולכן הוא מפעיל את כל מנגנון הנפש, כמו לחץ, כמו מתח, כמו לפעמים אפילו לחץ דם גבוה. המוח מפעיל את הגוף בצורה הזו בשביל שהוא יוכל להגיב בצורה הטובה ביותר למצב שבעיני המוח נתפס כמצב מלחיץ. לא פעם האדם שחווה טראומה גם אחרי שמקור סיבת רומא איננה עוד בעולם, האדם עדיין משמר את אותו דפוס חשיבה, אותה תגובה רגשית או גופנית, מה שמונע מהאדם לצאת עם מצב רגשי של הישרדות לפשוט לחיות חיים רגילים. כי אם האדם בורח מהאריה, זה נורמלי שהוא יפעיל את הגוף שלו ואת הנפש שלו בצורה הכי דרוכה שישנה. אבל תארו לכם, אחרי שהוא כבר ניצל מותו, הוא כבר מחוץ ליער, הוא מחוץ לג'ונגל, הוא בתוך העיר, הוא עדיין מרגיש, הוא עדיין חושב ומתפקד כאילו בורח מהאריה. זה כבר לא נורמטיבי. זה יפגע בתפקוד היומיומי שלו. למה? מכיוון שהוא מפעיל רמת אנרגיה רבה מדי לשגרת חיים שהיא לא מתאימה למצב. לכן לא פעם הצחוק והשמחה עוזרים לאדם לצאת מהמקום הזה שהוא מרגיש שהוא צריך להישאר השורד. ואז הוא יכול להרשות לעצמו להיות האדם המתפתח. הוא עובר עם מצב של הישרדות למצב של יותר התפתחות. לפעמים הצחוק, השמחה, הוא כלי יעיל לטראומות, אבל לא גם, אלא ברגע שהוא מתחיל לסבול מהרבה מצב רוח שלילי, אדם שסובל מהרבה חוויות שליליות, הוא מתחיל לצייר את העולם, אפילו אם לא אמר טראומה, הוא מתחיל לצייר את העולם בצורה שלילית מאוד, קשה מאוד, קשה לו לחזור לשגרה, קשה לו לצאת מהשפעת הטראומה. זה לא אומר שהאדם שוכח מהכאב שלו כשהוא טיפה יותר קל וצוחק ומשתעשע מדי פעם, כמובן לא הילוד וליצנות, אבל זה כן אומר שהאדם מרגיש שהוא יותר אחראי לעצמו, יש לו יותר אפשרויות תגובה למציאות, הוא עדיין מרגיש את הכאב, אבל יחד עם זאת הוא מרגיש שהוא יכול ללכת עם ראש יותר זקוף, ואז מהמקום הזה הוא מצליח יותר לתפקד, הוא מצליח יותר לעבוד בשגרה טובה יותר. זה לא אומר שהכאב לא יהיה, אבל זה כן אומר שכבר לא יהיה באותה רמה. למה אנשים שומרים את הלחץ מחוויית הטראומה? מה שהיה, היה. האנשים שואלים, למה הם לא יכולים לפתוח דף חדש בחיים? למה הם חייבים לשמור את הכל? למה הם לא יכולים לנוע קדימה? אותו דבר אנשים שואלים גם לגבי כעסים. אנשים שואלים, למה הם שומרים כעסים לאנשים אחרים, למרות שכבר עבר הרבה זמן מאז שהייתה להם סיבה לכעס? התשובה לכך היא, שהנפש של האדם נפגעה בעבר, ובשבילו להיפגע שוב, הנפש מגנה על עצמה. מנגון ההגנה גורם לכך שהנפש משמרת את תחושת הכאב והכעס, בשבילו להיפגע שוב. לדוגמה, אדם שעקפו אותו בתור בבנק, זה גרם לכך שהוא התעכב בעוד רבע שעה, מה שהוביל לכך שהוא איחר את האוטובוס, מה שהוביל לכך שהוא איחר לעבודה, מה שהוביל אותו לכך שבסוף היה לו יום מתוח בעבודה. כל זה יגרום לאדם, על מנת שלא ייפגע שהוא מאותה סיטואציה, לפעמים לפתח רגישות יתרה, רגישות יתרה לא להיפגע שלא יעקפו אותו בתור פעם נוספת. ולכן כל פעם שהוא רק ירגיש שאולי מישהו מנסה לעקוף אותו, הוא כבר יגיב בתוקפנות, בחוסר הבנה, בכעס. אולי על מקרה אחד זה לא יקרה, אבל אם תקחו את האירוע הזה ותכפילו אותו ב-20-30 פעם, אז האדם מתחיל לפתח יותר תוקפנות וחוסר הבנה, אפילו כעס, כאשר הוא רק מרגיש שהולכים לעקוף אותו. למה? כיוון שהמשקל הכבד של האירוע השלילי מעבר, גורם שגם כעת הוא יגיב ברגישות יתרה, בכעסים. למה? בשבילו להיפגע שוב. למרות שזה רק חשש. אבל יכול להיות שזה אמיתי. הוא בעיניים שלו יכול להיות שזה אמיתי, ואולי באמת יבטלו את האירוע. אולי באמת יגרמו, כלומר יבטלו, הוא יאבד את התור שלו והוא לא יצליח להגיע למקום העבודה שלו עוד פעם ועוד פעם. הוא יגיע למצב של עוד פעם יגיע למצב של כעסים על עצמו, על כך שהוא יחר לעבודה. ולכן, הוא יכול להיות, יגיב בצורה הרבה יותר תוקפנית. למה? כי הוא מפעיל מעין מנגנוני הגנה שאמורים להגן על האדם שלא ירגיש שוב את אותה חוויה קשה. לא פעם, הידיעה שכך פועלת הטראומה, שהיא רק מנגנון הגנה, שהיא אסטרטגיה, מערך מתוכנן להגן על האדם מפני חשש, איום, שזה תהליך טבעי והגיוני, עצם זה, שאדם מודע לכך, זה עצמו יש בזה כדי לעזור לאדם. למה? כיוון שבזמן הטראומה האדם חש חוסר אונים, וכעת הוא שוב ושוב מרגיש חוסר אונים, הזיכרונות, הרגשות, הכל צף. הוא ישן פחות טוב, הוא פחות מרוכז במהלך היום. זה עוד פעם תחושת חוסר שליטה, ולכן הידיעה הזו, שזה מנגנון טבעי, שזה בסדר, שזה הגיוני, זה יכול לעזור לאדם. אמנם נכון שזה מצב של חוסר שליטה, אבל הנפש שלו כעת מפעילה מערכת הגנה, לעזור לו. והידיעה הזו מסייעת לאדם. עוד נקודה שלא פעם עוזרת לאנשים שיש לאדם בעיה, הוא הופך את זה לבעיה לא פתירה. ובשביל לעזור לאדם להפוך את זה לבעיה פתירה, מה שמאוד יכול לעזור לאדם, זה להתחיל להתגבר על כל מיני דברים קטנים. ליצור לעצמו כל מיני מטלות קטנות. ליצור לעצמו כל מיני רגעים שבהם הוא מרגיש שהוא צריך להתגבר, אם זה דוגמה, איך שהוא קם בבוקר, אמירת שלום לאנשים שהוא קצת מתבייש מהם, אם זה לפעמים עשייה קטנה בעבודה שלו או בחברה שבה הוא נמצא, אפילו הדברים הקטנים האלה. ברגע שהאדם הזה הוא מתגבר על הדברים הקטנים האלה, הוא מרגיש יותר ויותר תחושה שהוא בר שליטה, שהוא יכול לשלוט על המצב, הוא מרגיש פחות חוסר אונים, ואז המקום הזה הוא יכול לתפקד בצורה יעילה וטובה יותר, כיוון שהוא מחזק את הביטחון שלו, את היכולת שלו להיות אדם שפותר בעיות, אדם שמתמודד עם קשיים. אנחנו נפנה למאזין, מאזינה, ומיד לאחר מכן נמשיך עם עוד שאלות שלכם, חלקם שקשורים לנושא הזה וחלקם שקשורים לנושאים אחרים. שלום, ערב טוב. צהריים
שלום
טובים.
שלום אחר.
כן, שלום, צהריים טובים. אמרתי, סליחה, ערב טוב, אני רגיל לערב. כן, שלום, צהריים טובים.
תודה רבה, קודם כל, על כל התוכניות שלך, בעיקר של הבוקר, שאנחנו מאוד שמחים לשמוע כל בוקר.
תודה, תודה רבה.
יש לי שאלה, ואפילו עכשיו אני מרגישה שאני עולה לרדיו, אבל יש לי דופק מאוד מהר, פוחדת וזה.
כן.
איך להתגבר על ביישנות?
איך להתגבר על ביישנות? לבני אדם יש את הצורך להיות בקשר עם בני אדם אחרים, ובני אדם שנמצאים ללא חברת אנשים, באמת לפעמים יכולים להגיע למצב של, במקרים קיצוניים, התמוטטות פיזית ורגשית. ועבור הרבה אנשים, הביישנות היא מחסום עיקרי שמונע מהם לקבל את הצורך הבסיסי הזה בקשר עם בני אדם. אחד הפתרונות לביישנות זו הבנה טובה יותר של נקרא לזה הדינמיקה הפנימית של האדם, כלומר מה קורה בתוכו. מה זאת אומרת? לביישנים ישנו מנגנון איטי יותר בשביל להרגיש בטוחים בעצמם. אנשים ביישנים לפעמים צריכים יותר זמן להסתגל לסיטואציות חדשות או מלחיצות, גם אם מדובר על שיחות יומיום או מפגשים חברתיים. לפעמים לוקח לאדם שהוא ביישן יותר זמן להתמודד עם האתגרים בחיים, מה שלוקח לאנשים אחרים קצת פחות זמן. אבל חשוב לזכור שלרוב הביישנים הם מצליחים. לרוב הם מוצאים את עצמם בחברה, לרוב הם מוצאים את עצמם במערכת הנישואים, לרוב הם מוצאים את עצמם במעגל התעסוקה, לרוב הם מצליחים להתגבר על אתגרים, גם אם בהרבה מקרים לוקח להם יותר זמן. הקצב שלהם הוא קצב יותר איטי, אבל הקצב האיטי לא אומר שהם לא יצליחו בסוף. זוהי נקודה חשובה. אני במאמר מוסגר גם כן אומר שהרבה פעמים הורים, יש לנו ילד ביישן. ילד ביישן בהרבה מקרים יש לו פשוט קצב איטי, יש לו קצב שהוא טיפה יותר איטי במה שקשור להתפתחות שלו. כלומר, יש ילד שחברתית מצליח להסתדר כעבור שבוע, כעבור שנה, שנתיים, מסתגל, יש לנו לחברה, יש לנו ילד שהוא ביישן, יכול להסתגל לחברה אחרי שהוא נוגמה, עבר למקום חדש, הסתגל כעבור שנתיים, שלוש. יש אחד שהסתגל כעבור שבוע, שבועיים. הקצב הוא איתי, אבל זה שהקצב הוא איתי, זה לא אומר שהאדם הזה לא יצליח בסוף. אנשים ביישנים נוטים לפעמים לעשות עוד דבר שגורם להם להיות יותר ויותר ביישנים. אנשים ביישנים נוטים לפעמים לעשות השוואות לא ריאליות. לדוגמה, אם יש חדר שמלא באנשים, תשומת הלב שלהם תהיה לאדם הכי מוצלח חברתית. אל האדם הזה הם ישבו את עצמם. לכן חשוב שבני אדם לא ישבו את עצמם לאנשים שהם גדולים מהם, איכותיים מהם, ב-50% יותר מהם. לפעמים כדאי לאדם להשוות את עצמו רק למישהו קצת יותר ממנו. לדוגמה, הרי כתוב, קינת סופרים את הרבה חוכמה, אז אדם שהוא קצת יותר ממנו, אבל לא אדם שהוא הרבה יותר ממנו. עוד שתי נקודות שהן חשובות בקשר אדם ביישן. ביישנים נוטים גם להאמין שהם כל הזמן נמדדים על ידי אנשים אחרים, בגלל שהם מרוכזים במגרעות שלהם. וזו נקודה חשובה שאדם ביישן צריך לדעת. האנשים הביישנים חושבים שהאנשים סביבם הם הרבה יותר טובים מהם. לא בגלל שאחר כל כך טוב, אלא בגלל שהביישן מרגיש שהוא כל כך רע. היות שהביישן מתמקד בחסרונות שלו, לכן הוא מרגיש שהוא לא מספיק שווה. הוא אולי יודע שלכל בני אדם יש את ההתמודדויות שלהם, אבל האדם הזה לא מפנים את המידע הזה. נראה לו שאחרים הם יותר מושלמים ממנו, יש להם קצב חיים מהר, שזה אומר שאין להם בעיות, אין להם התמודדויות. מה שנראה לו שהוא הרבה יותר לא מתאים לעולם מאשר אנשים אחרים. לכן לפעמים הוא מרגיש מיואש. למה? כי הוא רואה את כולם מתקדמים, מה שנראה שכאילו לאנשים אחרים אין את ההתמודדויות שלהם, וזה מפחיד אותו. זו אחת הסיבות שאנשים מחפשים להעריץ מישהו, בגלל שהם כל כך מתמקדים בחסרונות של עצמם, ואז כשהם רואים מישהו אחר מצליח, נראה להם שהוא קוסם, שהוא אדם עם סגולות מיוחדות, בגלל שהוא נראה ללא התמודדויות וללא מגרעות. בשביל להיות ביישן מצליח, חשוב שהביישן יפסיק לדבר עם עצמו בראש שלו. הבעיה של הביישן שהוא מנתח כל דבר, הוא חושב על כל דבר יותר מדי זמן. הוא חושב האם הוא צודק, האם הוא טועה, מה התכוון האדם האחר כשאמר מה שאמר, איך הוא אמר, איך הוא היה נשמע כשהוא אמר, הרבה מדי מחשבות שלו על עצמו. מהמחשבות האלה לא הרבה דברים יוצאים טוב, לכן חשוב שהביישן גם ידע לעצור את המעגל המחשבות האלה, כיוון שמעגל המחשבות האלה הם לא חיוביות ומובילות את האדם לחוסר תפקוד יותר מאשר תפקוד. ויותר מכך, נסיים בנקודה אחרונה, בדרך כלל אלה מחשבות שמובילות את האדם ליותר ויותר ביקורת עצמית ושלילית. אם האדם נמצא בחברת אנשים הוא מתחיל להרגיש קצת לחוץ, אז הוא גם מתחיל לומר לעצמו, לבקר את עצמו בראש שלו, אולי אני לא מספיק טוב, אולי אני לא מספיק יעיל, אולי אני לא מספיק טוב, עוד פעם ועוד פעם חושב, אותם מחשבות, עוד פעם ועוד פעם. ויש למוח של האדם טבע מסוים, שכאשר הוא חושב על מחשבה עוד פעם ועוד פעם, הוא מתחיל להאמין בה, שהמחשבה הזו היא אמיתית. לכן, כאשר אדם נמצא בחברת אנשים, אחרי כל המידע הזה, שחלקו הוא חשוב בשביל מודעות שאדם ידע איך הוא נמצא, גם חשוב שאדם שנמצא בחברת אנשים, כשהוא מתחיל להרגיש קצת לחוץ, שלא ינסה לא להיות לחוץ. כי אחת הבעיות של האדם הביישן, זה כאשר הוא מרגיש לחץ, הוא מנסה לא להיות בלחץ. הוא אומר לעצמו, אסור להיות בלחץ, אסור להיות בלחץ. עוד פעם ועוד פעם הוא אומר את זה לעצמו. או שהוא אומר לעצמו, אסור להתבייש, למה אני אתבייש? אסור להתבייש. היות שהוא אומר את זה לעצמו, עוד פעם ועוד פעם, האדם הזה, באמירה הזו, שוב ושוב, הוא מלחיץ את עצמו הרבה יותר. לכן מה שחשוב שיעשה זה הפוך. במקום להיאבק בהרגשת הלחץ, לחבק את הרגשת הלחץ. שיאמר לעצמו, זה בסדר שהוא בלחץ. שיאמר לעצמו, בכל אופן, לא כולם רואים את הלחץ. אפילו יתרכז בלחץ שלו, במקום מנסות להיאבק ולהשיח דעת מהלחץ. ברגע שהוא מאפשר לעצמו לזרום יותר עם הלחץ, עוזר לו להרגיש יותר רגוע. כי הדבר המאיים עליו, זה הלחץ. ואם הוא ינסה ילחם בלחץ ולא יצליח, מזה עצמו הוא יהיה יותר בלחץ. אז לכן, אחרי המידע הזה, גם כן חשוב שאדם לא ייאבק בלחץ, זמן שהוא נמצא בלחץ, וכך בהדרגתיות, האדם מסתגל למצב, מתרגל למצב, עד שבהדרגתיות, רף הלחץ יורד.
תודה רבה, ובטוח אתה עוזר להרבה הרבה אנשים שמקשיבים לשידור שלכם. תודה רבה.
ברוכים תהיו, תודה רבה. שלום. שלום, צהריים טובים.
אגב, אם תוכל
סליחה, לא שמענו את השאלה, הייתה בעיה. אי אפשר עוד פעם בבקשה את השאלה?
אני אומרת, מאוד כן. נהניתי מהפירוט שהיה לאדם הביישן.
כן, או,
אני,
תודה.
אני מאוד הייתי שמחה, אם אפשר לככה, לפרט, ככה, כמו שפירטת על האדם הביישן, על אדם שכועס. השאלה היא בעצם זה אדם, אני מדברת על אדם מבוגר, שהוא היה תמיד נינוח, וככל שככה השנים עוברים, הוא ככה מתחיל להתכעס יותר, וכל דבר מכעיס אותו. הייתי שמחה ככה לשמוע פירוט ככה ארוך של ממה זה נובע, ואיך אפשר לעבוד, ואיך אפשר כבן אדם מהצד לעזור קצת.
זו שאלה שבאמת יש לה כמה וכמה ימדים, אדם שכועס הרבה וקצר רוח. יש הרבה סיבות לכך שבני אדם משמרים את רגש הכעס. כעס זה רגש חזק מאוד. זה רגש שלא פעם מאפשר לאדם להסתיר כל מיני רגשות אחרים. ואת זה אגב בני אדם לא יודעים. בני אדם לא יודעים שיש להם, לדוגמה, מערך רגשות שלא נוח להם איתם. לדוגמה, אדם שסובל מרגשי נחיתות. אדם שמרגיש שעשה הרבה טעויות בחיים שלו. אדם שמרגיש אשם ביחס לקשרים עם אנשים אחרים. לדוגמה, הורה שמרגיש רגשות אשמה ביחס לילדים שלו. האדם הזה, ההורה הזה, רוצה להסתיר את הרגשות שלו מאנשים אחרים ואפילו מעצמו. למה? כיוון שהוא לא יכול להכיל את רגשות האשמה האלה. מה הוא יעשה? מה שיעשה האדם הזה לפעמים זה שהוא יכעס, ובמקום להתעסק לדוגמה ברגשי הנחיתות שהוא מרגיש או רגשות האשמה, הוא מתעסק במשהו אחר, הוא מתעסק בכעסים שלו על עצמו או על אחרים, ובכך הוא מצליח להסיט את תשומת הלב שלו מעצמו, וגם את תשומת הלב של אנשים אחרים ממנו. ניקח עוד דוגמה, לפעמים אדם מרגיש ריקנות בחיים שלו, לפעמים אדם מרגיש שאין שום משמעות לחיים שלו, בשביל להרגיש שהוא נוכח, בשביל להרגיש שהוא חשוב, בשביל להרגיש שהוא יש לו משמעות, הוא כועס. ואז עוזר להרגיש נוכחות. ישנה עוד סיבה שיוכל לגרום לאדם לשמר את הכעס. האדם הכועס, ברגע שהוא כועס על משהו, מרגיש שיש לו ערכים, יש לו דברים חשובים בחיים, יש למה לכעוס. ואז ברגע הזה, הכעס מעניק תחושה, אני אדם שיש לו ערכים בחיים, אני אדם שיש לו עקרונות בחיים. לפעמים האדם פשוט כועס כי הוא מרגיש שאם הוא לא יכעס, אז לא יתייחסו ברצינות למה שהוא אומר. בשביל לפתור את הבעיות שהצגנו כעת, יש כמה וכמה פתרונות לכעסים. דבר ראשון, לזהות מהם הרגעים ומהן הסיטואציות שבהם האדם מרגיש כעס. לזהות במדויק באותם זמנים שאדם מרגיש כעס, מה הוא עושה בדיוק לפני, או מה קורה בדיוק לפני הכעס? האם הוא פגש מישהו? האם הוא ראה מישהו? מה היה? האירוע שהיה לפני, מאוד יכול להיות שהוא היה אירוע שקוראים לו טריגר, אירוע מעורר. למה? כיוון שדוגמה, האירוע הזה עורר אצלו רגשות אשמה, רגשות נחיתות, הוא לא יכול להתמודד עם רגשות אשמה, הוא לא יכול להתמודד עם רגשי הנחיתות. מה הוא עושה? הוא פונה אל הכעסים. יכול להיות שאדם דיבר עם ההורים שלו, יכול להיות שהוא מרגיש הרבה רגשות אשמה על כך שהוא לא מספיק איתם, הוא לא מספיק מעניק להם. זו הרגשה שהוא לא מצליח לשאת אותה, את רגשות האשמה האלה. ואז בשביל להתגבר על זה, בשביל להסתיר מעצמו את רגשות האשמה, המוח שלו מחפש מנגנון הגנה. מרגש, כעס. למה?
כי הוא עכשיו מרגיש רגשות שליליים, רגשות אשמה. הוא צריך רגש אחר חזק שיצליח להסיט את תשומת הלב שלו. ולכן הוא מרגיש את הכעס שמסיט אותו מרגשות האשמה. בשביל להסיט את תשומת הלב מרגשות אשמה הוא כועס. הכעס עוזר לו לא להתמקד ברגשות האשמה שהוא הרגיש לפני מספר דקות כשהוא דיבר עם ההורים שלו. זו דוגמה של כעס שבאה לחסות על הרגש אחר. במקרה הזה שהצגנו רגשות אשמה, כי אדם מרגיש שהוא לא יכול להתמודד עם רגשות האשמה. אז דבר ראשון, לזהות את זמני הכעס, ואז מיד לזהות מה קרה בדקות הספורות לפני הכעס. ואז לנסות לזהות את ההרגשה הלא נעימה שהייתה בסיטואציה, לפני הכעסים. וככה אדם יכול לזהות את הרגש המחוסה. ואת הכעס שבא לחסות ולהסיט את תשומת הלב מהרגש הקשה, כמו רגשות אשמה. מודעות, בהקשר הזה, זה כלי חשוב בשביל לשפר את איכות החיים. מודעות משחררת את האדם. מודעות גורמת לאדם להבין שרגש היה חשוב ויעיל בעבר, הוא כבר לא רלוונטי להווה. רגשות האשמה אולי היו רלוונטיים לעבר, וזה עזר לו. לדוגמה, בעקבות רגשות האשמה, הוא באמת לקח יותר אחריות על ההורים שלו. אבל כנראה שכיום הנפש שלו כבר לא יכולה להסתדר עם רגשות האשמה. ולכן הנפש משתמשת במנגנון שנקרא מנגנון הסתה. מסית את תשומת הלב מהרגש הקשה שהוא לא מצליח להכיל אותו. לפעמים האדם גם מחפש משמעות וזהות ייחודית. מה שהוא לא מצליח להשיג ולקבל בשגרת החיים. ולכן הוא כועס. כלפי זה אפשר להשתמש בכלי נוסף. האדם ידמיין לעצמו. אומרים לאדם, לא יצויר, יש לך עוד 10 שנים לחיות. ובשנים האלה אין לך שום בעיה. אין לך שום בעיה, לא בתחום הפרנסה, לא בתחום החברה, לא בעיה כלכלית, לא בעיה חברתית, לא בעיה רפואית, לא בעיה משפחה. הכל בסדר בכל התחומים. מה אתה עושה ב10 השנים הקרובות? במה אתה משקיע ב10 השנים הקרובות? אחד יאמר בלימודים, אחד יאמר על האישיות שלו, הוא יעבוד על תיקון המידות שלו, אחד יאמר יעסוק באמנות, אחד יאמר מוזיקה, אחד יאמר קשרים חברתיים. התשובה שהאדם יענה לשאלה הזו, זוהי התשובה למה ייחודי באדם, מה מעניק משמעות לאדם הזה, מה מעניק מוטיבציה לאדם הזה. למה? כיוון שהשאלה הזו מאפשרת לאדם ליצור מצב בחיים שבשגרת החיים שלו הוא רואה שיש לו, הוא לא צריך יותר להיות עסוק בהישרדות בחיים, כיוון שהישרדות זה כל מה שמונע מהאדם מלתפקד בצורה שהיא שייכת לרמת ההתפתחות. כלומר, ברגע שהוא בהישרדות, זה אדם שמחפש לראות איך הוא משפר את המצב הכלכלי, איך הוא משפר את המצב החברתי, איך הוא משפר את המצב הרפואי. ברגע שהאדם לא עסוק בזה, אז האדם יכול להיות פנוי אל הנושא הבא, הוא הנושא של מה מעניק לו מוטיבציה, מה מעניק לו חשק. מהי האנרגיה שהיא חשובה בחיים שלו. לפעמים האדם מאמין בטעות. לגבי כעסים, ניגע בנקודה האחרונה, לפעמים האדם מאמין בטעות, שעל ידי כעסים הוא ישכנע וישתלט על אנשים אחרים. אבל אנשים לא יעריכו את האדם שמנסה להשתלט על ידי כעסים מטווח ארוך. בשביל שיקשיבו לנו, עדיף להשתמש בהקשבה, ולא בכעסים. כמו שהפתגה אומר, אם אתה רוצה להיות מובן, אז קודם כל תהיה מבין את האחר. לא חייבים להשתמש בכעסים בשביל להשיג תשומת לב מאחר, אלא אפשר גם, אפשר על ידי הקשבה לאדם האחר. אפשר כך לקנות את אמונו, ואז גם כך הוא ירצה להקשיב לנו. אז זה היה לגבי הקשבה, וזה היה לגבי וזה גם היה הכעסים, וזה גם היה לגבי התשובות לדרכי ההתמודדות. ניתן את המספר טלפון לפני שנפנה לעוד מאזין, 058-600-93-93. 058
600-93-93 לשאלות שלכם בשעה הזו, ובעזרת השם גם בין שעה 3-4. שלום, צהריים טובים.
הלו.
שלום, צהריים טובים.
רק שומע אותי?
כן.
כן, שלום. רציתי לשאול שאלה בקשר לקשר רגשי שאדם חווה אותו בצורה מאוד מאוד חזקה. באמת שזה נכון לגבי כל קשר, אבל אני מדבר ספציפית על קשר של, בוא נאמר, שידוך מסוים, שאדם מאוד התקדם איתו, מאוד חווה והתחבר לאדם מסוים, ובסופו של דבר זה פסק, ולא מיוזמת האדם, ככה שהוא מבין למה זה הסתיק, וזה מאוד מאוד כואב, מאוד קשה לו לצאת מזה. איך בן אדם מתמודד עם דבר כזה?
השאלה היא לגבי אדם שחווה חוויה שהיא הייתה רגשית, כלומר הוא התקשר לאדם, הוא התחבר לאדם מסוים.
הוא התקשר לבן אדם מאוד, מאוד העריך אותו, מאוד התחבר אליו.
כן,
הבנתי. אני מדבר ספציפית על שידוך מסוים.
כן, כן, אז מדובר על אדם שהוא התחבר. אז מדובר אדם שהוא התחבר אדם מסוים, והוא מרגיש עדיין יותר מדי מחובר ולא מצליח להתקדם. השאלה היא גם כמה זמן מאז הניתוק מאותו אדם, כלומר מהשידוך. כמה זמן עבר? חודש, כן, חודשיים או שנה?
חודש, חודשיים, בוא נאמר.
קודם כל, חשוב לדעת שברגע שאדם התקשר למישהו, יתחבר למישהו, אז זה נכון שזה יכול לקחת לפעמים שבוע, שבועיים, לפעמים אנשים שהם לפעמים מאוד פתוחים אל אנשים אחרים, ולפעמים הפוך, הם דווקא מאוד סגורים, אבל אחרי שהם נפתחים, אז הם מאוד מתחברים אל אנשים אחרים, לוקח להם קודם כל יותר זמן להתנתק. לוקח להם יותר זמן להתנתק, וזה יכול לקחת להם אפילו, אני אומר, זה צערנו, לפעמים זה אחר כך גם כן 3-4 חודשים. גם אז, הניתוק הוא לא פתאום בחודש השלישי או הרביעי שהגיע הזמן, אלא בהדרגתיות זה נעשה יותר ויותר. מה כן אפשר לעזור לאדם הזה מעבר לתהליך הטבעי שיקרה? מה שחשוב הוא מידע שצריך לדעת אותו, ועל בסיסו גם כן לפעול. המידע שצריך לדעת אותו הוא שהאדם שברגע שהוא התחבר למישהו אחר, ואז הוא איבד את הקשר עם האדם האחר, יש לו כל מיני רגשות שהם מקשים עליו להתנהל בצורה בריאה. וזה למה? מכיוון שיש לו רגשות אשמה, רגשות חרטה, למה עשיתי, איך אמרתי, אולי זה בגלל א', אולי זה בגלל ב', אולי זה בגלל ג', ואז האדם הזה מרגיש מתוסכל ושבור יותר ויותר. אחת הבעיות הגדולות של האדם שכעת אנחנו מדברים עליו, זה אדם שהוא עסוק הרבה מאוד במחשבות שלו בינו לבין עצמו. לא פעם האדם הזה גם קצת מסתגר, חי עם עצמו, גם כשהוא נמצא בחברה או ככה עם ראש מורכן, ועדיין בוהה בתוך המחשבות שלו. למה הדבר הזה קורה? מכיוון שמעגל הקסמים שהאדם נמצא בו, מעגל הקסמים אני מתכוון לומר, המעגל של מחשבות, כמה טעיתי, איך טעיתי, המחשבות האלה, ברגע שאדם חושב עליהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, המחשבות האלה נתפסות כמחשבות אמיתיות. כמו דוגמה, אדם באמצע לילה קם, שומע רעש, אומר עצמו אולי זה גנב, אבל הוא לא הולך להירדם פת אחת. הוא מתחיל לחשוב טיפה יותר. רגע, ואם זה גנב, אז איפה הטלפון, ומה עושים, ואיך עושים, ואיך נגיד, ומה נאמר, ואולי נתחבא. ברגע שיש את המחשבות האלה בראש, קצב הלב מואץ יותר, האדם מתחיל להזיע, כיוון שהמחשבות של האדם, כאילו זה דבר אמיתי, הופכות את זה דבר אמיתי. האדם שעליו אנחנו מדברים כעת, היות שהוא חושב על הדברים עוד פעם ועוד פעם, מנתח למה עשיתי, איך עשיתי, מה קרה, איך קרה, אולי זה טעות בי, אולי זה לא טעות בי, אולי יכול להיות דברים אחרת. ברגע שהוא חושב את המחשבות האלה עוד פעם ועוד פעם, הוא מאוד פוגע בביטחון העצמי שלו, הוא מאוד פוגע בערך שלו בעיני עצמו, ולכן קשה לו לצאת מהמקום הזה. אז זה המידע שחשוב לדעת אותו. עכשיו, מה עושים עם המידע הזה? ברגע שאנחנו יודעים שהמלכודת שלנו, או נקרא לזה שדה המוקשים הרגשי שלנו, זה המחשבות של האדם שהוא חושב על הדברים שוב ושוב, מה שכדאי לעשות זה לראות איך אנחנו עוזרים לו להסיט את תשומת הלב שלו מהמחשבות שלו. איך אנחנו עושים דבר כזה? קודם כל, זה להגיד לו את זה שאנחנו להגיד לו את המידע הזה, שעצם זה שאתה חושב על זה עוד פעם ועוד פעם, כל מיני מחשבות של רגשות אשמה, חרטה וכדומה, המחשבות האלה הן אלה שיוצרות תחושה כאילו זה אמיתי. אבל זה לא אמיתי, אתה לא אדם לא ערכי, אתה לא אדם לא יעיל, אתה אדם שהמקרה הזה זה לא עבד, וזהו. אני לא מצפה שהאמרה שאמרתי עכשיו היא תרגיע את האדם, היא לא תרגיע את האדם. אבל אני כן מצפה שהאמרה הזו היא חלק מנדבך, אחד מיני כמה נדבכים שיעזרו לאדם לבנות את עצמו, או לרומם את עצמו, נקרא לזה יותר מדויק, לרומם את עצמו מחדש. וחשוב גם כן שלו אמרה שתלווה אותו ברקע, אני לא אשם, זה לא בעיה, ואני אמשיך עם זה הלאה. מה כן הוא יכול לעשות בשביל להשיא את המחשבות? כדאי שאם מדובר על חברים או בני משפחה, ייתנו לו כמה שיותר תפקידים. כמה שיותר גם להתייעץ איתו על כל מיני נושאים שלא קשורים אל כמובן הנושא שאיתו הוא מתמודד. אם זה נושאים שקשורים לפוליטיקה, מזג האוויר או כל דבר אחר, פשוט להתייעץ איתו, כמובן כל אחד לפי התחום שלו, אבל לא משנה מה הנושא העיקר להתייעץ איתו, להעסיק את המוח שלו בדברים אחרים. לתת לו תפקידים, לתת לו מטלות, זה גם כן דבר חשוב, זה יעסיק אותו. עוד דבר נוסף, פעילות גופנית יכולה לעזור לו. אפילו לצאת, ללכת. אם יש מעלית, אז ללכת למדרגות. אם חונים מקום שהוא 2 דקות הליכה, אז יכול למקום שהוא 5 דקות הליכה. וכך לנסות ולאפשר לו עוד ועוד סיטואציות שבהם הוא פועל פעילות גופנית, מכיוון שזה עוזר לאדם לא להיות מקובץ, אלא יותר להשתחרר. זה גם משחרר חומר שנקרא אינדרופינים במוח של האדם, זה הפעילות גופנית, והיא משחררת חומר שמשמח את האדם, נותן לאדם תחושה של אופטימיות, תחושה טובה, אז זה גם כן דבר שהוא יעיל וחשוב. ונקודה שצריך להימנע ממנה, זה בבחינת אסור מרע, אולי דיברנו עכשיו, עשה טוב, עכשיו אסור מרע, קצת שהיינו מהסדר, אסור מרע הוא לא לדבר איתו על האדם הזה שהוא האדם הזה שהתחבר אליו והתנתק הקשר. לא לדבר על זה מה היה, איך היה, לא לדבר על דברים זיכרונות, למה? מכיוון שהאדם הזה, שאנחנו מדברים עליו כעת, הוא לא בשל להתמודד עם הבעיה. הוא לא בשל להתמודד עם הקושי. הוא לא בשל להתמודד ולהפיק לקחים, אם והיה והוא צריך להפיק לקחים. אז לכן לא, כדאי לנסות להימנע מכל דיאלוג אפילו שמרמז על האדם הזה. לא להגיע אפילו למקום שלו, הוא היה טוב, הוא לא היה טוב, טוב שזה לא קרה, בכל מקרה היו לו חסרונות לאדם הזה, לא להגיע לכל הדיאלוגים האלה, לא כדאי. למרות שבדרך כלל האנשים הקרובים רוצים לעזור את האמרות כאלה, אומרים אותם בהתחלה כמה פעמים וזהו, לא לחזור על זה יותר מדי, כי עצם זה שאנחנו חוזרים אל הקשר, ההוא, זו כבר בעיה. וזה לא מאפשר לאדם להתנתק ולהשתחרר קדימה. אז דיברנו על כמה עצות בעשה טוב, וגם כן דיברנו על סור מרע בהקשר הזה.
בסדר, זה ממש תודה רבה, הרב.
ברוך תהיה. אנחנו יש לנו, ברוך תהיה, אנחנו יש לנו עוד כמה מאזינים, אבל יש לנו עוד 4 דקות הפסקת חדשות, אז אנחנו ניקח מאזין אחד, ולאחרי הפסקה, אנחנו נמשיך ונעלה מאזינים בעזרת השם. מספר הטלפון למי שמעוניין זה 058-600-93-93. שלום, צהריים טובים. שלום, צהריים טובים.
הלו.
שלום וברכה.
שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
הרב, אני רציתי קודם כל להגיד תודה רבה רבה על התוכניות שלך.
ברוך תהיה.
אני מאוד נהנה כל בוקר לשמוע. אני כבר דיברתי איתך לפני כמה שבועות באחד התוכניות שיש לך פעם בשבוע בערב.
כן.
אני נהג אוטובוס, וברוך השם בבוקר כן. שמעו אותך המון חיילים, ואני מגביע והם נהנים.
כן.
כולם נהנים לשמוע.
ברוך תהיה, תודה רבה.
רציתי לשאול את כבוד הרב, איך אני משיג דיסק שלך?
את הדיסק
נתת לי, לקחתי ממך.
הדיסק ניתן להשיג, הדיסק ניתן להשיג במספר הטלפון 054-84-77-627. את הדיסקים של אייל תערוג של הבוקר, עוד מעט בעזרת השם יצאו דיסקים חדשים של התוכניות האחרונות, 054-84-77-627.
054-7-7-627.
הבנתי, באמת תודה רבה רב, אני מאוד אשמח, ואני לא מפספס שום יום של השיעור הזה בשש וחמישה, שש ושבע דקות, ככה זה מתחיל אחרי השיר הזה, אלוקיי?
כן.
אני נהנה מאוד, אתה לא מבין כמה, אני מגביה לנושאים וכולם שומעים את זה במתק אוזניים, ושפת, אין לי מילים לתאר.
תודה, תודה.
אני מאוד נהנה לשמוע אותך כל הזמן, בכלל התחנה הזאת, הכל מצוין.
ברוך תהיה בשם כל אנשי התחנה, תודה רבה.
תודה רבה, תודה. תודה לרב, תודה.
ברוך תהיה. אנחנו נסיים ונצא בעזרת השם להפסקה, ולאחר הפרסומות אנחנו נחזור אל נושאים שדיברנו עליהם, ואל עוד מאזינים שרוצים לשאול שאלות. מספר הטלפון 058-600-9393-058-600-9393.
עכשיו איתכם נפש הניצולים בראי היהדות עם הדוקטור הרב אייל אונגר.
כל חי תמיד איתי כוחה.
עכשיו איתכם נפש הניצולים בראי היהדות עם הדוקטור הרב אייל אונגר.
כל חי תמיד איתי כוחה.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-9393. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
שלום, חזרנו אליכם המאזינים, ואנחנו נפנה אל המאזין הראשון. שלום וברכה. שלום, צהריים טובים.
הלו.
שלום.
צהריים טובים לך, כבוד הרב.
שלום וברכה.
אני במקרה עברתי ככה, אני שומע לפעמים רדיו קולך, אבל במקרה עברתי.
כן.
ושמעתי, אני בנסיעה, הגעתי לביתה עכשיו בסדר, שמעתי את ההרצאה שלך, אני שומע את השאלות, וזה צמרר אותי. אני קצת מכיר את ה... בוא נגיד ככה, אני עבדתי הרבה עם אנשים, ואני מכיר את הרגישות וכל הדברים האלה. אבל דבר אחד לא הצלחתי, לעבוד על הבן שלי. יש לי בן, היום הוא בן 39, שהוא גרוש, ואבא לילד בגיל 6.5. והילד הזה, תשמע, כל אחד הבן שלו... הכי טוב שבעולם,
כן.
אבל באמת, במובן המילה, באמת באמת ילד טוב, בחור כן. עם כיפה, מתפלל שלוש פעמים ביום,
כן.
בחור נשמה, היה קצין נשיא המדינה בתור חייל מצטיין,
כן,
נשמה טובה, לא עושה רע, הכל בסדר, הכל, כן. לצערנו נפרד מאשתו, כל הדברים האלה, ושמע, הם חיים אמנם, זאת אומרת, הם לא חיים יחד, אבל הם חיים ב... הוא אמר לי, אבא, על מנת שיהיה טוב לבן שלי, אני רוצה להיות איתה ביחסים טובים, לא מריבות, לא כל הדברים האלה. אמרתי לו, מקובל, זה דבר חשוב, טובת ילד. אז אני מנסה לתפעל אותו קצת קדימה, לא הולך הבן אדם הזה, לא רק לגבי ניסר, הבושה שיש לו, כי הוא מרגיש שכך, תראה, אני הבן שלו, זאת אומרת, אני אבא שלו, ואני יודע, כאילו שאחרים תמיד יותר טובים ממנו.
כאילו
שלא יודע מה. רק להגיד, להוסיף לך עוד משפט, כבוד הרב, מתוק איתן הוא היה גם מגויס. אז אחרי, לפני יום העצמאות שנה שעברה, אומר לי, אבא, תשמע, אני מילואים נקומנה, מעניקים לנו דרגה, אם תרצו להשתתף, אני אשמח. אמרתי לו, בכיף, נסענו איתו, הוא רסב, רב סמל מתקדם בצבא, ואתה יודע, קוראים שמות, אחר כך קוראים לו, וראה אותנו המפקד החיל ועושה... הוא עושה לנו, אתם ההורים? אמרתי, כן, הוא אומר, אתם תעניקו לו את הדרגה. ואני ואמא שלו עלינו, כל אחד בצד כזה, נתנו לנו להעניק לו דרגה. ואני רואה, נותנים לי דרגה של סרן. של סרן.
למי נותנים? לא. נותנים לו.
נותנים לו דרגה של סרן, אבל נותנים לי להעניק לו, כאילו.
כן, כן.
אז הוא אומר, אז אני מסתכל, אני נדע, מקבל שוק. אני עושה לו המפקד, אני חושב שזה טעות. קופצים המפקדים שלו אומרים זה לא טעות, מגיע לו יותר מזה.
יפה.
ואני כזה כולי מתייבש, מה זה, בלי קורס קצונה, בלי כל הדברים האלה, אמנם כל הכבוד, אתה סך הכל מגיע לך עוד דרגה ומשהו כזה, אבל להגיע לסרט וכל הדברים האלה, זה, מה אני אגיד לך, כל העולם שלי, שמה, בכל זאת צבא הגדה לישראל, בכל זאת זה אנחנו, בכל זאת כל הדברים, זה עשה לי חם על הלב, אתה יודע, כן. אבל חם על הלב, התקשרתי לבן אחי שהוא אלוף משתה בצבא, ואני אומר לו, תגיד, יש דבר כזה? אומר לי, תשמע, אם יש דבר כזה, זה נדיר מאוד. מה אני רק להגיד לך, כבוד הרב?
כן.
שמע, מצד אחד אני יודע שיש לו...
שהבן הוא מוכשר מאוד, הוא מצטיין מאוד, והוא איכותי מאוד.
הכוונה הוא בחור, באמת, באמת, באמת.
זה לא רק בגלל שאבא אומר, זה גם יש עוד הוכחות.
אה?
אני אומר, אתה התחלת להגיד, זה לא רק בגלל... כל אבא אומר שהבן שלו מצוין, אתה אומר, לך יש גם כן הוכחות בשטח. מצוין.
כן. עכשיו הוא תמיד, אתה יודע, בצד כזה, אם יבוא 10 אנשים ידחפו לפניו בתור, הוא לא יגיב. אם... ואתה יודע מה שקרה, אפילו זה שנפרד מאשתו, אחת הסיבות שהוא, אתה יודע, כך כזה לעצמו. אתה יודע, בטרן בהרבה דברים, בטרן, אבל מאוד אוכס בפנים, ככה הוא סומד
מהקיבה. כן, אני אבקש ממך, אם
אני, תוכל... לא, דבר אחר אני רוצה לבקש ממך, כבוד הרב.
כן.
אם יש מצב כזה, אם יש מצב כזה שאפשר לפגוש אותך בתמורת כסף, לא משנה, אנחנו... בואו נגיד ככה, להיות קוצ'ר, לקחת לכמה שהוא מתחוס לו.
זה...
אם יש בא בחשבון, אני מאוד אשמח.
כעיקרון זה אפשרי.
אני אעביר לך גם מספר הטלפון שלו, אם תרצה.
חשבתי שיש לך אולי שאלה לעכשיו. בסדר? כעיקרון, היא תוכל להישאר על הקו, ומעוז הבד ייתן לך את השיחה, את המספר טלפון.
שלך?
כן.
איך אני יכול להודות לך? תשמע, אתה, אני ירדתי, הגעתי הביתה, ואני לא יורד מאוטו.
תודה רבה.
אני שבעזרת... באמת, באמת, כל מילה בסלע, אני עבדתי הרבה אנשים,
ברוך תהיה.
עבודה, ואני יודע, וזה כל מילה בסלע,
ברוך
תהיה. אני מתכוון מבחינת מציאותית.
ברוך תהיה, תודה.
ואני אני מאמין, תשמע, ונכנסתי להרגשה שאני מאמין שתעזור לי. הבחור הזה כזה, הוא מכיר מזאת,
בעזרת השם, מנסה לעזור במיטב. שיהיה בעזרת השם בהצלחה. שלום, צהריים טובים. שלום וברכה. יש לנו מישהו על הקו?
אליעזר.
הלו.
כן.
שלום.
וברכה.
אני יכול להציג את השאלה?
כן, יכול להציג את השאלה.
כן.
יש אפשרות או להתרחק מהרדיו או לכבות את הרדיו.
אצלנו הרדיו לא עובד.
לא עובד, אולי קרוב
לשני. עובד? אפשר לסגור את הרדיו? הלו?
כן. לא, לא, סליחה, זה לא
קשור. הרדיו סגור?
כן, כן, זה בגלל...
אצלך תסגור.
אצלי סגור, אצלי סגור.
סגרתי אצלי.
אז בסדר, סגור הרדיו.
בסדר, גמור, בדקנו כולנו, ראינו את כל הבתים, הכל סגור.
כן, יופי, תודה. מה שרציתי לשאול, הבן, הוא למד בישיבה.
כן.
ישיבה טובה.
כן.
הוא היום מעל גיל 30.
כן.
והוא נכנס למצב של לחץ פנימי, לחץ של מחשבות תורדניות.
כן.
הוא לוקח תרופות, אבל התרופות, איך אומרים, הוא מקבל על עצמו את כל המאמצים. לא בדק תרופות, מועיל, לא מועיל, רק מדווח עליהם, על רות שהתרופות לא תמיד מועילות, הוא ממשיך לקחת אותם כי הוא מאוד ממושמע, והוא משקיע בעצמו, הוא רוצה להשקיע בעצמו.
יפה.
עכשיו הוא גם כן, הוא עובד
כן.
כמה שעות כל יום,
כן.
בצוחניה חרדית,
כן.
והוא מאוד מרוצים ממנו כי הוא באמת משקיע,
יפה.
אבל הדברים כל הזמן מפעים לו, כל הזמן נמצא במצב של מלחמה פנימית כזו, מחשבות תורדניות.
כמה שעות?
נוסף לתרופות, כי תרופות הוא לוקח.
כן, כמה שעות...
ואיך לתרופות?
כמה זמן ביום הוא סובל מהמחשבות התורדניות?
זה כל הזמן, זה לא נותן לו רגע מנוחה.
אתה יודע מה התוכן שלהם?
הוא אומר שגם אם אני אגיד, אז לא ישחרר אותי.
לא, ברור לי, ברור לי שזה שהוא יגיד זה לא ישחרר, רק בשביל... בשביל לנסות את התצעה.
זאת אומרת, הוא... סובל פנימית כזה, אפילו שיש מתעסק עם ארגוני דברים, שהוא לא מפיל את עצמו לגמרי על אחרים. אני יודע שאמרו לי כמה שאחרים במצב שלו, היו שוכבים במיטה, כמו שאומרים, והוא עשה מאמץ כל הזמן.
שזה כבר דבר נכון,
אבל זה לא נותן יותר מאשר הכרת הטוב לריבון שלו, שהמצב לא יותר גרוע.
כן.
אבל בתכלס, זה לא נותן הרגשה טובה לבחור, כי הוא אומר, אני נהנה, אני נמצא בחברה, אני פעיל, גם עובד, גם אחרי הצהריים, אז אני קצת מארגן דברים פה ושם, שאני נהנה מהם, הוא מאוד נהנה משירה, אז הוא מארגן לעצמו דברים בתחום, אבל זה לא נותן מנוחה, משל הוא רוצה לשבת ללמוד, איך?
השאלה כעיקרון היא,
יש לנו... הוא רוצה לשבת, הוא רוצה ללמוד, אז הוא מיד נתקל, הוא לא מסוגל ללמוד, אני באמת שתי שורות, אני לא מסוגל, מחשבות אורדניות לא יכול להתרכז בלימוד, כנ"ל בתפילות, יש לו קשיים מאוד בתפילות, לא יודע בדיוק מה מסתתר מאחורי הקושי הזה של מחשבות אורדניות, למשל בתפילה. להתנדנד, לא להתנדנד, ככה להתפלל, ככה. בקיצר זה מאוד מאוד חריף לגבי תפילה, לגבי לימוד. ועכשיו בדברים העניין של צניעויות וזה, גם מאוד מאוד, לא יודע אם הוא קיבל הדרכה טובה או לא, הוא מאוד לחוץ על יראת שמיים, אולי אני יענש, לא יענש. ומילא, נו, אז כאן הסתכלתי קצת, אז בטח נהנשתי, אז עכשיו לא כך הולך לי. המחשבות האלה מאוד מאוד תופסות אותו, לא נותנות לו מנוח, הוא ממש אין עונים בדבר הזה. עם כל המעמד שהוא משקיע, אבל חסר לו נוסף, התרופות הן כנראה היום איך שהן, הן תרופות מתאימות, כי כן. שינינו, שינה הרבה משך השנים, הרבה פשינה לכאן, שינה לכאן,
כן.
עכשיו זה נראה שהוא מטופל אצל רופא שכנראה כן מצא יותר את הנקודה המתאימה,
כן.
והוא מדי פעם בקשר, אם פעם מסיפים קצת, מורידים קצת, הכיוון מאשר היום בשיעת הנשמה נראה שהתרופות כן מתאימות.
יפה.
אבל מעבר לתרופות, זה הקושי.
טוב.
אם יש איזה יצא, מה שמעבר לתרופות.
נתחיל. נתחיל לתת כמה יסוד שמעבר לתרופות, ניתן קצת רקע. רקע שהוא רלוונטי בשביל שנוכל להתייחס לעניין. אנחנו צריכים קודם כל לדעת שבקשר מתי שאנחנו עוסקים בנושא של אובססיה, אובססיה הכוונה היא מחשבה תורדנית. מחשבה תורדנית זה מחשבה שממש משתלטת על האדם, ומי שרוצה
לא נתת לו מנוח.
כן, כן, לא נתת לו מנוח. יש גם תשובות של סטייפלר על מחשבות תורדניות. יש רב שלמה זלמן אוירבך שאמר איך אדם יודע אם המחשבה היא תורדנית או לא. אחד מהמדדים, יש כמה וכמה מדדים, אבל אחד מהם הוא מתי שעוסקים בנושאים שהם קשורים ליראת שמיים. התשובה היא שהתורה דרכיה דרכי נועה וכל נתיבותיה שלום, וכולה סותר לדרכיה דרכי נועה וכל נתיבותיה שלום, אז זה דבר שהוא לא מגיע עם מקום של ברמת מעט האחוזים ביראת שמיים. לכן, ואז זה מחשבה תורדנית שהיא יותר מדי מנטרלת את האדם.
אפשר פשוט לראות אם זה מפריע לעשות מצוות, או שזה מעודד לעשות מצוות. אדם חושב הרבה על עבר. השאלה אם זה מקדם אותו לעתיד או נעצר. על פי רוב זה נעצר.
בואו ונחשוב חשבונו של עולם, ונראה האם שכר מצווה כנגד הפסדה, בואו ונראה כל חשבון, לראות אם אנחנו מתקדמים יותר, או פחות נעים, פחות מתקדמים. התשובה היא לגבי העשייה, מה כדאי לעשות, הוא קודם כל, ברגע ש... הוא יודע שאלה הם מחשבות תורדניות. אז מה שיעשה זה שיקח לעצמו פרק זמן, לדוגמה, כל יום משעה 2 עד שעה 2:30, חצי שעה. עכשיו לקחתי את השתיים ושתיים וחצי, קודם גם 4 עד 4:30 ויכול גם כן 10 עד 10:30. ייקח חצי שעה מהלך היום, עדיף לו בלילה, חצי שעה מהלך היום, יאמר לעצמו, החצי שעה הזו, זה זמן הדאגה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שחצי שעה ביום הוא מסתגר בחדר עם לכל היותר כוס שתייה, דף ועט, ורושם לעצמו, אני מפחד מאלף בית ג', אני דואג מאלף בית ג', אני חושש שיהיה אלף בית ג', שירשום את כל הדאגות, ירשום, 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 חצי שעה ברצף כל יום. אני משער שאין לו דאגות ששוות את החצי שעה הזו, הוא התחיל לשים לב שבעצם מדובר על לכל היותר 10 דאגות. רק הם חוזרות על עצמם.
חוזר על עצמו, כנראה.
חוזרות, הדאגות חוזרות על עצמם בכל מיני וריאציות, וזה מה שחוזר על עצמו. אבל מה שחשוב בנושא הזה, זה לא רק זה שזה שם את הדברים בפרופורציה, אלא עוד נקודה חשובה. יש בעיה במוח שלנו, הזכרנו את זה, ברגע שהמוח של האדם חושב על דבר מסוים פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, הוא מתחיל לחשוב שהמחשבה היא בעצם אמיתית. נראה לו שזה באמת כך. ברגע שאדם חושב שהדברים באמת כך, הוא מגיב אל התחושה ולא אל המציאות. היות שעכשיו נראה לו שלדוגמה הוא לא מספיק נחמד, לא מספיק טוב, עשה מעשה מסוים, יקבל עונש, ברגע שהוא חושב על זה עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם, הוא עכשיו לא מגיב אל המחשבה שמה הדברים יהיו, אלא מבחינתו זו מציאות, זה כבר בטוח הולך להיות, ואל כך הוא מגיב, ולכן הוא בלחץ, ולכן הוא פחות מדפקד, ולכן קשה לו כל כך. יש לו מסע כבד מאוד על הכתפיים שלא מאפשר לו כל כך לנוע קדימה. יש לו אנרגיה לרוץ בחיים, אבל יש לו מסע על הכתפיים שבקושי מאפשר לו ללכת. ולכן מה שחשוב הוא לקחת פרק זמן. פרק זמן, לדוגמה, אמרנו חצי שעה ביום. באותה חצי שעה מה שהוא יעשה זה שהוא עסוק רק בדאגות. קוראים לזה זמן לדאגות. אחרי חצי שעה הוא עוזב את הדאגות. אבל ברגע שהמוח של האדם יודע, יש לי חצי שעה ביום זמן של דאגות, ועכשיו, אם בשעה קבענו משתיים, שתיים וחצי לזמן הדאגות, אז בשעה 3, 4, 5, 10 או 8 הבוקר, כל פעם שולים דאגות, הוא לוקח דף ועט עם פנקס קטן שנמצא בכיס או בכל מקום אחר, והוא רושם את הדאגה. רושם, יש לי דאגה בנושא מסוים. דאגה בנושא...
זה חוץ מהחצי שעה?
רגע. הוא רושם...
זה חוץ מהחצי שעה.
כן, הוא רושם... הוא רושם כל דאגה קטנה, אבל רק בראשי פרקים. למה? כיוון שהוא ייקח את כל הדפים האלה, ו... יביא אותם אל פרק הזמן שנקרא זמן הדאגה חצי שעה, ושם יוציא את כל הדפים שישנה, ועכשיו יתחיל לכתוב את זה מסודר מסודר. למה אני אומר שעשה את זה ככה? אמנם זה לא קל, אבל זה יותר קל מאשר מה שמתמודד כעת. ולמה זה? כיוון שברגע שהמוח של האדם מתחיל להתרגל, שזמן הדאגה הוא מתרכז, ממוקד, הכל מתנקז לפרק זמן אחד, המוח של האדם יוצר מעין אסוציאציה, התניה חדשה, שזמן הדאגה זה משתיים לשתיים וחצי. וזה מקל על האדם להפנים את הדאגה רק בזמן הזה, אבל להפנים גם כן שבשאר שגרת היום אין דאגות, וכל מה שיש דאגה הוא רושם אותה על דף ואומר לדאגה הזו יהיה את הזמן שלה. מתי? בין 2 ל-2.5. אז זה כלי שיכול לעזור לאדם למקד את עצמו בשגרת היום ולנקז את כל הדאגות למקום אחד.
ולהוריד מכפייתיות של התורדנות הזו.
כן. זה כלי אחד, יש כמה וכמה כלים, זה כלי אחד שהוכיח את עצמו בהרבה דברים טובים ויעילים.
כן. טוב, צריך להתחיל עם זה ועוד פעם להתקשר לרב, עד כמה הדברים התקדמו.
בשמחה רבה, יופי, נתחיל, טוב, נראה, נראה איך זה נעם, איך זה השפיע, ואז לאחר מכן נוכל לנוע הלאה.
כן. תודה רבה לרב, בהצלחה.
בבקשה, אמן, גם אצלכם. שיהיה
תדשמי, הכל טוב, כל טוב,
אמן, גם אצלכם. אנחנו תכף פונים לעוד מאזין, אזכיר שמספר הטלפון הוא 058-693-93. שלום וברכה. שלום.
שלום כבוד הרב. שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
אני שמח לשמוע את הרב היום, שזה בנושאים שהם קלים לי לשמוע יחסית, כי לפעמים לצערי, אני אוהב לומדי תורה ותלמוד תורה כמובן, וזה מדבר אליי, אבל לפעמים הראש שלי כמו קשה לו לקלוט דברי תורה, אולי בגלל מצב מסוים שאני נמצא בו, כמו למשל לא נשוי, וכמו למשל קשה לי להפסיק לעשן, אז הדברים האלה קשה, כמו המוח, קשה לו לקלוט את הקדושה באיזשהו מובן, ואני מקיים מה שאני יכול, ומה שאני, למרות שהייתי רוצה יותר, אבל לא, כמו לא מתאפשר לי, אני לא יודע איך, כמו למשל, איך מתחתנים, ואיך מפסיקים לעשן, וזה לא פשוט, אז למרות, ויש מחשבות גם כן, שהן כמו כפייתיות, לא בדיוק כפייתיות, אני לא ממש סובל, אבל הרב לדעתי זכה, אם לא בלמד בית נתיבות חוכמה, הרב זכה בחוכמה, אבל אני לא מצליח להבין הרבה דברים, לא שאני לא מצליח להבין, אני קודם כל כשמדברים איתי אני מצליח להבין לאט, וגם כן פעם הייתי מצליח כשלמדתי בישיבה בצעירותי יותר, אז הצלחתי להבין והייתי מבין טוב ביחסית.
כן.
היום גדלתי והגדל הנאו ראי גמל, לא מצליח לקלוט הרבה,
כן.
הרבה מה שמדברים איתי, וזה וקצת יש הפרעות ש... לא יודע איך...
אם אני אבין אותך...
כמו למשל איך להתחתן, וכמו למשל איך להפסיק לעשן, או להפסיק לרדת בעישון, לא יודע מה עושים עם זה.
כן. אני מבין שאתה נמצא במצב כזה, שיש כל מיני דברים שאתה רוצה לעשות, ואתה לא מצליח לעשות אותם. להתחתן, להפסיק לעשן. כנראה יש עוד כמה דברים, ואתה אומר שהדבר הזה גם כן משפיע על יכולת אתה אומר יכולת החשיבה שלך. כלומר, אתה אומר שבעבר יכולת יותר ללמוד, והיום יש לך ויש לך היום מצב נפשי שפחות מאפשר לך את הדבר.
כן, זה משהו בעצם עם התרדות היומיום או הלא יומיום תרדות שיש, וגם בגלל ש, כמו שכתוב, אחד שלא נשוי הוא לא כמו אחד נשוי.
כן.
אז זה אפשר להגיד הבעיה העיקרית.
כן.
אם הייתי נשוי, הייתי יכול לקיים יותר מצוות, הייתי יכול, אני חושב ככה, וככה לפי גם מה שכתוב.
תראה, אין ספק שברגע שהאדם הוא מרגיש שהוא יותר... ממצא את עצמו, מה שנקרא, כלומר, הוא מצליח להתגבר על דברים שהוא רוצה להתגבר עליהם, ברגע שהוא מצליח יותר ויותר לעשות עוד דברים, זה להתחתן, להרחיב מעגל משפחתי וכדומה, אז המקום הזה הוא מרגיש שהוא בעל משמעות, הוא בעל ערך, ברגע שאתה מרגיש שהוא בעל משמעות, הוא בעל ערך, אז כל זה משפר את יכולת התפקוד של האדם, כולל יכולת החשיבה של האדם, כיוון שכאשר אדם נמצא בסיטואציות בחיים שבהם הוא מנסה עוד פעם, בדוגמה, להתחתן, להפסיק לעשן, כל דבר אחר, הוא מנסה עוד פעם ונכשל, עוד פעם ונכשל, עוד פעם ונכשל, האדם הזה הוא נכנס לו פעם למעין אפתיות. למה? כיוון שהנפש, כמו אומרת, לא כדאי...
הרגל נעשה טבע.
סליחה?
כמו הרגל נעשה טבע.
זה הרגל נעשה טבע, נכון, והנפש רוצה להגן על עצמה ולא להיפגע, ואז הנפש אומרת, בכל אופן אני הרי לא אצליח, למה אנסות להפסיק לעשן, בכל אופן אני לא אצליח, למה להתחתן בכל מקרה אני לא אצליח, למה עשו דברים אחרים, בכל אופן אני לא אצליח, ואז במקום לפעול על הילוך שלישי, רביעי והחמישי, הנפש של האדם פועלת על הילוך ראשון, כי הנפש לא רוצה להיפגע. מה כן אפשר לעשות במצב הזה? אני חושב שכדאי לך לקחת כל מיני תחומים שאתה מרגיש שאתה לא מצליח בהם. אמרת להפסיק לעשן או כל דבר אחר. קח את כל התחומים שנראה לך שאתה מנסה לעבוד עליהם ולא מצליח לעבוד עליהם, ותעזוב את כל התחומים. אל תעבוד על כלום. אל תנסה אפילו להתגבר. אבל תן לי רק שתי דקות ואני אסביר גם למה. אל תנסה להתגבר על כלום בשלב הזה, מכיוון שבשלב הזה נראה שהנפש היא מאוד חלשה, מאוד פגועה, ככה אני מבין עם מה שאני שומע מהתוכן וגם מהטון, היות שנראה שהנפש היא חלשה, ההמלצה היא לא להתאמץ, כי ברגע שהאדם הוא מתאמץ, עוד פעם להפסיק לעשן, עוד פעם להתגבר, אז אני אדבר על כל הדברים שהם קשים לך לעשות, ואתה לא מצליח בהם. כמובן, הכל במסגרת השולחן ערוך, לא דברים שהם אסורים חלילה, אבל דברים שהם, לדוגמה, קשורים לבריאות, אישון, אל תנסה עכשיו להפסיק לעשן. ולמה? מכיוון שאתה בכל אופן כנראה בשלב הזה עדיין לא מספיק חזק בשביל להצליח, ואתה מעייף את עצמך שאתה מנסה עוד פעם ואתה לא מצליח לאחר מכן. וזה חבל, אתה צריך איזושהי מנוחה מסוימת. אתה יודע, לפעמים בני אדם יוצאים להם, עובדים כל השנה כולה, או לומדים כל השנה כולה, ואז יוצאים לאיזשהו פרק זמן מסוים, בין הזמן הם יוצאים להפסקה, לפרק זמן, לחופשה. למה? להשתחרר. לא להיות בתוך המתח, הלחץ של ההספק, של העשייה, של הקידום, של ההצלחה, של ההתמודדויות, של האתגרים, של ההישגים. לא להגיד, לא להיות במקום הזה, כי המקום הזה הוא מלחיץ, המקום הזה הוא קשה להכלה, המקום הזה הוא דורש כתפיים שיכולות להכיל את זה, ובני אדם לא יכולים כל הזמן, ולכן הם זקוקים להפסקה. נראה שגם אתה זקוק לאיזושהי הפסקה מסוימת. אתה צריך לאיזושהי מנוחה מסוימת, להקל על עצמך. אני חושש שאתה מתמועד עם הרבה רגשות אשמה וחרטה, ולמה אני לא מצליח, ואיך אני לא מצליח, וכמה קשה לי. ומהמקום הזה...
אני מאמין בבורא עולם, שגם את הרע שיש, שהוא נתן לי, אז זה ממנו, כנראה
נכון,
מגיע לי.
נכון, זה נכון. רק אנחנו מדברים עכשיו על יכולת ההתמודדות. האמונה שהכל מהקדוש ברוך הוא, אין ספק. זה שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא, כל אחד מתמודד עם מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו בצורה אחרת. יש אדם הדרך שלו להתמודד עם כאב, זה הידי להתגבר עליו, ויש באנם שדרך להתמודד עם כאב זה להדחיק אותו, ויש באנם שדרך להתמודד עם כאב זה להתעלם ממנו, על ידי כך שאפילו מאפשר להקשר הזה, נגיד התמודדות עם אישון, הוא מאפשר לעצמו ולא אפילו נלחם בזה בשלב הזה. כל אדם הוא משתדל בצורה אחרת. כל אדם הוא מגיב בצורה אחרת אל מה שהקדוש ברוך הוא מעניק לו. אין ספק, הכל בהשגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא יוצר אור והוא חושך, הוא עושה את הכל. רק התגובה של בני האדם היא שונה מאדם לאדם. אני אומר שנראה לי, בשלב הזה של החיים, כדאי לך לקחת איזשהו פרק זמן. נאמר, לדוגמה.
חכמינו זיכרונם לברכה לא סתם אמרו, עושה שלום ובורא את הכל, ולא אמרו מה שכתוב.
עושה שלום ובורא רע, כמו שאומר הנביא ישעיהו.
כן, אז הם אמרו...
הם אמרו עושה את הכל, השתמש בלשון נקייה.
דיברו בלשון נקייה.
נכון. אז נכון, אז הקדוש ברוך הוא בורא את הכל, הוא בורא את כל המצבים, והיות שכך, מה שכדאי לעשות, זה, לעניות דעתי, בשלב הזה, הפסקה קטנה, קח לעצמך פרק זמן של חודשיים אפילו. תנוח מההתמודדויות. תאפשר לעצמך את השלווה, את הרוגע. אל תתמודד עכשיו. אל תחפש לראות איך אני מתגבר ואיך אני מתמודד. זה לא בשבילך בשלב הזה. בשלב הזה, יותר הפסקה, מנוחה. עוד חודשיים, יהיה לך יותר רוגע, פחות עומס רגשי, תוכל מחדש לחזור אל מסלול החיים. וזה לא משהו שונה בך משאר בני אדם. כל בני אדם זקוקים למנוחה, לחופשה, לרגיעה מדי פעם. וזה יהיה טוב לך, וזה יהיה בריא לך, כיוון שתוכל לחזור רענן יותר אל מגרש המשחקים שנקרא העולם הזה מבחינתך. אני קורא לזה מגרש המשחקים, כי במשחקים לפעמים יש הפסקה, ולאחר מכן חוזרים.
אפשר להיפגש עם הרב, או שהרב נמצא באזור המרכז, שהרב מקבל לפגישות?
אפשר להיפגש, אפשר להישאר על הקו, ומעוז הבדי הנכבד ייתן לך את מספר הטלפון. שיהיה בעזרת השם הרבה הרבה הצלחה. אנחנו נפנה תכף לעוד מאזינה, נזכיר את המספר טלפון 058-600-9393, 058-600-9393. שלום וברכה.
שלום כבוד הרב, צהריים טובים.
צהריים טובים.
רציתי לשאול אותך איך מתמודדים עם מצב שאת עושה את כל ההשתדלויות, את הולכת ללמוד, את עושה את כל ההשתדלויות שלך, אבל את לא מרגישה שאת מספיק ממצה את עצמך. כלומר, את הולכת, את לומדת בשביל להוציא תעודה, ואת הולכת לעבודה, ואז את מכירה ביכולות שלך. את יודעת מה את יכולה, ויש את הפרגונים, ויש את המשוב, אבל...
ומה קורה? אני מנסה...
זה לא מתקדם. אני מרגישה שאני לא ממצא את עצמי. אז איך מתמודדים עם זה? אני מאוד מאוד קשה לי בקטע הזה של חס ושלום שהדימוי עצמי שלי לא ירד, אז כל הזמן אני...
כן.
אני מקווה שאני הובנתי.
נראה לי שכן. באיזה תחום, אם אני יכול לשאול, באיזה תחום את אומרת, הייתי רוצה לראות איך אני מתקדמת.
בתחום העבודה. בתחום החברה, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם.
כן, ברוך השם.
בתחום החברה, בסדר גמור, הכל בסדר, אני חברותית, אני... אבל בתחום העבודה, אני מרגישה שאני לא ממצא את עצמי, אז...
כן. את יודעת להגדיר מה היית צריכה לעשות בשביל... להגיע למקום שאת יותר ממצא את עצמך? את יודעת מה זה תלוי? זה תלוי בך? תלוי במישהו אחר?
לא, כן, זה תלוי בי, אז לכן הלכתי ללמוד. הבנת, על מנת להוציא תעודה. אני הבנתי איפה נמצא הקושי.
כן. ההתקדמות הייתה תלויה בהוצאת תעודה, הוצאתי תעודה ועכשיו מה?
אני עדיין לא הוצאתי תעודה, אני עדיין לומדת.
כן.
ועכשיו אני הולכת ל... מה יהיה? אני לא רוצה לציין במה שאני לא רוצה להחזיק.
כן, כן, הבנתי. רק אישה, ואז אם תהיה...
אבל למקומות העבודה הזה...
מה? אם תהיה התעודה, אז מה זה יוסיף?
זה יוסיף שהעבודה תהיה הרבה יותר קבועה, ובקיצור אני מחליפה, כאילו.
אז אם אני אביא אותך, אלך אין... את אומרת, בשלב הזה, זה לא תלוי בי ההתקדמות. כי היא לא תלויה בך, אין לך מה לעשות עכשיו.
קודם זה היה תלוי בי, כאילו הייתה תעודה.
גם עכשיו זה לא תלוי.
יש סיבה טובה, לא לקבל.
נכון, אבל כל עוד אין לך תעודה, עדיין זה לא בידיים שלך.
לא משנה, אפשר לקבל אותי בעניין הזה. אבל לא, אני רואה בשטח שפשוט נסגר, זה נסגר, כאילו. כן, 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 אנחנו זה, 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 ובסוף לא. אבל הלכתי ללמוד, אני, יש לי תעודה, עוד מעט תהיה לי תעודה, אפשר לקבל אותי.
מה אומרים? למה לא? מה אומרים? למה לא?
יש לפנייך.
כן.
אני לא רוצה יותר להכביר במילים, אני מקווה שהרב יבין
אותי. לא, אני בטח הבנתי, רק כל מה שאת אומרת, את אומרת דברים שהם מגדירים את הבעיה. אני מה שאני מנסה לחפש, אני מחפש כל הזמן, מהי הנקודה, אני קורא לזה נקודת השליטה. מה בידיים שלי בכל שלב לעשות? ופה אני מחפש בדיאלוג הזה, מה בידיים שלך לעשות בשביל להתקדם. מה שאני בעתיים מבין...
אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך שפעם שמעתי בערב שהיית נותן, אז אתה אמרת שאם זה תלוי בך, אי אפשר... מעל הטבע לעשות דברים, כאילו לקבל, להתקבל עבודה, סתם דוגמה, או להתקבל איזה מקום, בזמן שחזי שלום שאין לך תעודה או משהו כזה, זה לא יכול. אז אמרתי לעצמי, וואו, אם זה תלוי בי עכשיו, אז אני אלך ללמוד.
כן.
אז מה שאני, תלוי בי, עשיתי.
כן.
אז עכשיו אני שולחת את יעבי על הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם. כן. אבל איך אני מתמודדת עם הקשיים האלה, זה השאלה שלי.
כן. טוב. מה שאנחנו, אני, קודם כל אני לא לגמרי זוכר את האמרה הזו שצריך ללמוד תעודה בשביל להתקדם, אבל את אומרת שנאמר
אני
משהו...
אני לא, אני הגדרתי את זה כאילו...
נאמר משהו אולי משהו בסגנון. כן, אז זהו, זה כנראה משהו הובן.
כן,
משהו
בדיוק,
הובן,
מה שתלוי
לא...
באדם,
מה
צריך לעשות,
מה שתלוי באדם. כן. כן. עכשיו, נמשיך הלאה. מה כן את יכולה לעשות? תראי, ברגע הזה, מה שאת אומרת, אני נמצאת במקום עבודה מסוים, בשביל להתקדם, הלאה, אני צריכה תעודה, הלכתי ללמוד, חסר לי עוד חצי שנה השנייה שאני אקבל תעודה, ואז אני אוכל יותר להתקדם בצורה קלה יותר. היום הדבר היחיד שאני אוכל לעשות, זה ללכת לעוד רעיון, עוד רעיון, תמיד אומרים, יש לפנייך, לא בדיוק, את האדם בשלב הזה.
אני נמצאת במקום עבודה, אני נמצאת במקום עבודה, אבל
כן, אבל לא
בצורה,
כן, לא בצורה קבועה. וזה מש. עכשיו, עד הבעיה העיקרית שאת אומרת, שאיתה התחלתי מנביא אותך, את אומרת, אני לא רוצה להגיע למצב שכל זה יימשך עכשיו עוד, לדוגמה, חלילה חצי שנה, שנה, ואז בינתיים הדימוי העצמי והביטחון שלי ייפגע.
בדיוק, יפה מאוד, הרב הבין אותי, יפה מאוד.
כן, עכשיו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו צריכים לראות מה בידיים שלנו בשלב הזה, זה לראות איך אנחנו עובדים על מה שנקרא דימוי עצמי וביטחון עצמי, כיוון שכל השאר, עם כל השאר אנחנו בכיוון, אנחנו על המסלול. עכשיו צריך לחכות רק שהרכבת תגיע ליעדה, כי את אומרת שהתעודה היא זו שתעזור להתקדם, להתקדם ולהיכנס אל תוך המעגלים שלהם אנחנו רוצים להיכנס. לכן מה שנעשה... בינתיים, זה לראות איך אנחנו עובדים על הדימוי והביטחון העצמי שלנו. בשלב הזה, מה שנראה הוא שהיות שאת מאוד מאוד רוצה להתקדם, וזה טוב, יחד עם זאת, את חווה יותר אכזבות מאשר הצלחות, הייתי ממליץ לחשוב על כיוון קצת שונה. הכיוון הקצת שונה הוא להמשיך בשגרת העבודה הרגילה. אבל, יחד עם זאת, לראות אם את יכולה להכניס איזשהו תחביב, תחום, עשייה חדשה במערכת החיים שלך. אם בדוגמה את אומרת, אני עוסקת בתחום א', האם ישנם תחומים שהם קרובים לתחום א', אותו תחום שבו את עוסקת כעת, אותם תחומים קרובים?
עשיתי את זה. סליחה, מחילה, כבוד הרב, שאני מפסיקה אותך, עשיתי את זה. הלימודים, מה שהלכתי ללמוד זה, נכון שזה בשביל התעודה, אבל זה דבר שאני אוהבת לעשות את זה.
כן.
זה ישמע אולי מגוחך, אני אוהבת ללמוד.
מצוין.
אני אוהבת המקצוע שאני לומדת בו. זה
לא מגוחך, יש אותם מיליארדים כאלה בעולם.
סליחה?
זה לא מגוחך שאוהבים ללמוד, זה בסדר גמור, יש הרבה כאלה בעולם.
לא, יש אנשים שאם המרצה או המרצה לא מגיעים, אז...
בני האדם לומדים כל הזמן, רק יש כאלה שלומדים ממדיה, יש כאלה שלומדים ממורים, אולי סגנון ההוראה, סגנון ההוראה הוא לא תמיד אהוב על בני האנשים, אבל ללמוד, כולם אוהבים ללמוד וכל הזמן לומדים. בכל אופן, מה שנוגע לנו הוא, אז עשית דבר טוב, מה שצריך לעשות ולהמשיך בכיוון הזה, לקחת דברים שהיום בשלב הזה אני יכולה להשקיע בהם. תתמקדי רק כמה שבידיים שלך, את משקיעה היום בדבר שלא בידיים שלך, כיוון שאת לא יכולה להתקדם, את אומרת קודם לך את התעודה, או בכל אופן ככה את מרגישה, ומה שחשוב לעשות זה לראות, אז את אומרת לקחתי הוראה, לקחתי לימודים מצוין, זה כנראה לא מספיק, קחי עוד איזה נושא או תחום מסוים, איזשהו תחום מסוים שהוא קרוב לתחום שבו את עוסקת כעת, ו... נסי לראות איך את יכולה לעשות בזה עוד. אם נגיד זה מורה, אז אולי מדי פעם הרצאות, מדי פעם שיעורים, מדי פעם דברים אפילו קטנים, אבל בתחום שלך. עכשיו זה חשוב לשני דברים. א', זה חשוב מכיוון שזה התחום שאת אומרת שאת אוהבת אותו כעת. ודבר שני, וזה גם כן מאוד חשוב, הרי בוא נלך על חשבון קצת ארוך. עוד 3 שנים מהיום. 3 שנים מהיום אנחנו משערים שבעזרת השם כבר תהיה בתוך עבודה וכבר תמציא את עצמך בתוך אמן. המסגרת שאת אוהבת. בעזרת השם.
אמן, כן.
אבל חשוב גם כן להכין את עצמנו לקראת המצב הזה. אני אתן דוגמה. כתוב על יוסף שהוא היה בבית האסורים, אומר המדרש על יוסף בשיר השירים רבה, אומר המדרש על יוסף ככה, חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלאכים התייצב. זה פסוק שאומר אותו שלמה המלך, חזית האיש מהיר מלאכתו. אם אתה רואה אדם שהוא מהיר מלאכתו, הוא עוד יעמוד לפני מלאכים. אומר המדרש על מי נאמר הפסוק הזה, אחד מהאנשים שעליהם נאמר הפסוק הזה זה יוסף. מה הקשר בין יוסף לבין חזית האיש מהיר מלאכתו לפני מלאכים התייצב? אומר המדרש בשיר השירים רבה, מדבר שם בהקשר של זריזות ומהירות, הוא מדבר שם על יוסף שבית האסורים, אחד מהדברים שיוסף היה עושה, זה לוקח חביות מים, ממלא ומרוקן, ממלא ומרוקן. איך הוא עשה את זה? במהירות. מה המוטיבציה הגדולה לעשות דבר כזה במהירות? העבודה הזו שנתנו ליוסף למלות ולרוקן בקבוקי חביות מים, היה בשביל להביא אותו למצב של שחיקה. הנה, אתה עכשיו עושה עבודה שהיא סיזיפית, אין לה שום משקל, אין לה שום משמעות. אתה ממלא ואתה מרוקן, אתה ממלא ואתה מרוקן. ולמה עשו דבר כזה? בשביל לשחוק אותו, כי ברגע שאדם עושה עבודה סיזיפית, הוא שחוק, הוא משביט את מערכת הרגשות שלו. זה מה שרצו לעשות ליוסף. אבל מה יוסף עשה? הוא לא רצה לאבד מערכת הרגשות שלו, אני מדבר בשפה שלנו, והוא המשיך בעבודתו, ממלא ומרוקן, ממלא ומרוקן חביות מים, וכל זה איך הוא עושה את זה? בזריזות. ולמה? אומר המדרש, כי יבוא יום שהוא יעמוד לפני פרעו, אמנם הוא הרבה שנים בבית האסורים, אבל יבוא יום שיעמוד לפני פרעו, ואז כאשר הוא יעמוד לפני פרעו, ישאל אותו פרעו, תגיד לי, אתה יכול לפתוח חלומות? שמעתי שאתה יודע לפתוח חלומות. תארו לכם, יוסף עכשיו היה אומר, יכול להיות, תתן ובוא נדבר על הדברים. לא בטוח שפרעו היה מקבל אותו, אבל יוסף היה חזית האיש מהיר במלאכתו, הוא היה מהיר, הוא היה זריז. הוא אומר לפרעו, אדרבה, תגיד, בוא תגיד, אלוקים יענה את שלום פרעו, תגיד את החלום, אנחנו נפתור אותו, ונדבר על הדברים. כזו נחישות, כזו זריזות היה ליוסף. כי הוא עמד מול יוסף, כשיוסף עמד מול פרעו, הוא לא איבד את הזהות שלו, הוא לא נשחק, הוא לא הגיע למצב של קהות חושים במהלך שנות השנים שבהם הוא היה בית האסורים. וזה חשוב גם כן לכל אדם. כמו שיוסף, כמו היינו אומרים, לו יצויר, יוסף היה יודע את העתיד ויודע שיום אחד הוא יעמוד לפני פרעה מלך מצרים. אז הוא מכין את עצמו כל הזמן לשלב הזה. ואפילו
אני
כאשר...
אני לא ידעתי כבוד הרב שהוא ידע את זה.
מה זה? אני אומר, לו יצויר הוא ידע את זה. אני לא אומר שהוא ידע את זה, אני לא יודע.
אוקיי.
אני אומר, לו יצויר הוא היה יודע את זה. לו יצויר הוא היה יודע את זה, אני משער שהיות שהוא כל כך מאמין בקדוש ברוך הוא, מן הסתם הוא ידע שבסוף הכל יסתדר לטובה. אבל צריך להכין את עצמך לטובה שהולכת להגיע. הרי אומר המדרש על יוסף, קץ שם לחושך, זה פסוק. קץ שם לחושך, שגם לחושך של יוסף יש קץ. הוא ידע שקץ יש לחושך. אז אולי הוא לא ידע בדיוק מתי יהיה הקץ הזה, אבל קץ יש לחושך. קץ שם לחושך הקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא שם קץ לכל חושך, אז גם החושך שלי יגיע קיצו. רק מתי שידליקו את האור, שאני יהיה כמו שצריך. לפעמים האדם, קץ שם לחושך, אבל הוא מגיע לאור, אבל הוא לבוש בצורה או נראה, או יש לו כל מיני בעיות שלא כדאי להיראות עכשיו ככה. השם מוכן, כי עוד מעט הוא הולך להיראות קץ שם לחושך. אז זה לגבי יוסף. הוא ידע שיום אחד הולך להגיע קץ, קץ שם לחושך, אבל כשהקץ הזה יגיע, אני עדיין צריך לשמור על האישיות שלי, להיות זריז במלאכתי, להיות עם נחישות, עם מוטיבציה, להיות יוסף. לכן חזית האיש מהיר במלאכתו, מי זה? יוסף. לפני מלאכים מתייצב, הוא עדיין יהיה עם הזהות של האדם הזריז והנחוש הזה. זה יוסף. איך הוא עשה את זה? על ידי כך שבית האסורים, מה שהוא עשה, הוא לקח חביות מים, ומילה ורוקן, מילה ורוקן, מילה ורוקן. אבל איך הוא עשה את זה? בזריזות. למרות שזו עבודה שורקת, הוא עשה את זה בזריזות. כל הדברים האלה אמורים, אותו דבר בהקשר שלך. אני אמליץ, מה שכדאי לעשות זה למצוא תחומים שהם זהים לתחום שלך. אם התחום שלי הוא לדוגמה תחום ההוראה, למצוא כל מיני אופציות, זמנים שבהם אני יכול להפיק מעצמי דברים שקשורים לתחום ההוראה, אפילו לפעמים כדאי בחינם. אבל העיקר להתנסות, העיקר להתאמן, העיקר להשתפשף, העיקר להיות יותר טוב, העיקר להתקדם. כי כשקץ שם לחושך, כשנגיע עוד שנה, שנתיים או שלוש, למקום שלו אנחנו רוצים להגיע, שנגיע בצורה הכי טובה והכי שלמה, הכי יעילה שיכולה להיות. אז אני אומר, בשלב הזה, שימי תוך נקודת הנחה שבעזרת השם יגיע הזמן שאת תקבלי את העבודה שאת רוצה לקבל אותה. רק שתקבלי אותה, תהי מוכנה לשמה. ואיך תהי מוכנה? על ידי כך שהיום תתכונני. איך היום תתכונני? על ידי כך ש...
אתה מתכוון לא מבחינה מקצועית, אלא מבחינה נפשית.
מבחינה מקצועית זה יכין אותך מבחינה נפשית. אני אומר מבחינה נפשית. מבחינה מקצועית. ברגע שתכין את עצמך מבחינה מקצועית, שזה אומר כמה שיותר להשתפשף.
לא, מבחינה מקצועית זה בסדר. זה בסדר גמור.
בסדר גמור. כמה שיותר...
מבחינה נפשית אני מתכוונת. גם מבחינה נפשית זה יכין אותי.
גם מבחינה נפשית, ברגע שאת תהיה עסוקה בתחום, ברגע שאת עסוקה בתחום שאת רוצה, ברגע שאת עסוקה בתחום הזה, אז זה יותר ויותר יעודד, ירים את המצב רוח, ירומם ויאפשר לך להגיע אל תקופת האור אחרי קץ שם לחושך בעזרת השם בצורה היעילה והטובה ביותר. כי הכי גרוע זה יהיה שבעזרת השם עוד פרק זמן יגידו לך, או, קיבל את התפקיד המיוחל, ואז תגידי כבר אין לי מצב רוח ואין לי חשק, וזה הכי גרוע. בסדר?
תודה רבה כבוד.
שיהיה בעזרת השם בהצלחה ושישמע בשורות טובות בעניין זה.
אמן, כן יהיה רצון. תודה רבה כבוד הרב. כל טוב.
ברוכים תהיו. שלום, ערב טוב. צהריים טובים. יש לי בעיה, אני רגיל להגיד ערב טוב. שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, כבוד הרב.
כן.
רציתי לדעת, יש לי נערה בבית שהיא כנראה סובלת מהפרעות אכילה.
כן.
והיא לא מוכנה לקבל טיפול מקצועי. איך אני יכולה להביא אותה לזה?
היא סובלת מהפרעת אכילה, והיא הולכת לטיפול כיום, את אומרת?
היא לא הולכת, היא מסרבת לקבל טיפול.
הבנתי. ואז מה קורה איתה היום? מה היא עושה היום?
היא עדיין תלמידה, היא נערה.
הבנתי. הפרעת האכילה שלה, איך היא... היא כבר בדקת עם איש מקצוע, זה מסוכן לה, לא מסוכן לה?
היא קצת דיברה עם המורה, אחת המורות שלה, והיא הסבירה לה את הסיכונים.
כן.
והיא לא משתפרת. היא לא משתפרת, רצינו לקחת אותה לטיפול יותר מקצועי.
כן.
אבל היא מסרבת.
וכשהיא מסרבת, מה היא אומרת? למה היא מסרבת?
לא, אני לא חושפת את הבעיות שלי.
היא לא? אבל היא אומרת משהו למה היא מסרבת?
לא.
לא צריך להגיד עכשיו.
אל תדאגו לי, אני בסדר.
זה מה שהיא אומרת, אל תדאגו לי כל הזמן.
כן.
הבנתי, בסדר. מה שבהקשר הזה אני אמיץ לעשות, זה לכם ההורים... לעשות משהו שהוא מעט מתוחכם. התחכום בא ידי ביטוי בצורה כזו. אתם יותר לא מדברים איתה על הנושא הזה, מכיוון שהיום היא כבר עומדת על הרגליים של עצמה, לפחות מבחינת הדעה שלה, היא בטוחה בעצמה, וכל מה שאתם אומרים בכל מקרה לא עוזר. מה שהמיץ לעשות זה תקופה של שבוע, שבועיים, לא להגיד כלום. אני יוצא מתוך נקודת הנחה ששבוע שבועיים אין בזה שום סכנה. אני מדבר כמובן רק על בסיס המידע שאני שומע כעת לתשובה הזו ולכל התשובות.
כבר היו תקופות כאלה.
רגע, אני לא לדבר, זה חלק אחד מכל התהליך. יש כאן שני דברים שכדי לשים אותם. דבר ראשון, קודם כל, הפסקה, לא ידבר בכלל. הדבר השני שצריך לעשות... זה כעבור פרק זמן, שדוגמה שבוע או שבועיים, אפילו אולי טיפה יותר, לקחת אדם שיהיה החברה הכי טובה שלה, ואותה, את החברה הכי טובה, להביא לאיש מקצוע, ושהחברה הכי טובה הזו, היא תתחבר אל הבת, היא תדבר איתה, תצחק איתה, הכל יעשו ביחד. היא תתחבר אליה.
היא תלך ביחד עם החברה לבעלת מקצוע?
לא. אבל החברה הולכת לבד לבעלת המקצוע. החברה מקבלת הדרכה מבעלת המקצוע. או מבעלת המקצוע. החברה מתחברת אל הבת. היא חברה שלה, היא... מדברים ביחד, או חווים חוויות ביחד. הכל עושים ביחד. כמה שיותר בכל אופן. ואז, כעבור פרק זמן... של כשמרגישים שהחברות היא טובה יותר, אז אותה חברה מתחילה לטפטף דברים. תנו למישהו חיצוני לעשות את זה, כיוון שכיום נראה, לפי מה שאני מבין, שישנם מאבקי כוחות בין הבת לביניכם, לא שאתם יצרתם את זה, אבל יכול זה בגלל גיל ההתבגרות של הבת, שמרגישה לא סומכים עליה, והיא רוצה להרגיש יותר גדולה, ושיכולה להסתדר לבד וכדומה, היות שכך היא, יש לה כנראה צורך, לכן מה שתגידו לה, אפילו שזה לטובתה, אפילו שיכול לשפר את איכות החיים שלה בצורה חשובה, רמה גבוהה מאוד, בכל זאת היא לא מספיק מעניקה לזה משקל וחשיבות. לכן לא כדאי שההורים יעשו את זה, כיוון שההורים, לא באשמת ההורים, נמצאים בכך זה נראה מאבקי כוחות עם הבת, ולכן למצוא מישהו אחר. ולכן היא אומר, להפסיק לדבר איתה זה לא יעזור כלום, מכיוון שלבד היא לא תעשה שינוי. היא צריכה שמישהו יעזור לעשות שינוי. רק אני אומר שהאדם שיכול לעזור זה לא אתם, וחשוב שאתם לא תתאמצו להיאבק, לשנות, להשפיע עליה, כיוון שאתם אולי מרגישים שאתם רוצים את טובתה, וכולנו יודעים שאתם רוצים את טובתה, רק היא לא מרגישה כך, ולא בגלל שאולי אתם ההורים עושים משהו נכון, אלא בהרבה מאוד מקרים בגלל שזה גיל ההתבגרות, וזה מנגנון אוטומטי של גיל ההתבגרות להתנגד להורים בתחומים מסוימים בחיים, לא כל הזמן, לא כל הנערים, אבל זה קורה בחלק מהנערים. ולכן כדאי דרך מישהו אחר, וגם אז לא הייתי לוקח דמות סמכותית. הייתי לוקח דווקא דמות של אדם שהוא יחוד בגיל שלה, ואז יהיה לה יותר קל, מכיוון שזה יותר נעשה עם מקום של חברות, ולא עם מקום של סמכות.
טוב, תודה רבה, תודה
רבה. בהצלחה, בבקשה. שלום, צהריים טובים. מספר הטלפון...
שלום,
ברכה, רק נזכיר את מספר הטלפון למי שמעוניין, 058-693-93. כן, שלום וברכה.
שלום עליכם הרב, קודם כל יש הכוח גדול על כל התוכניות, אני הכי נהנה בדרך כלל עם, כשאני מתכנן את הבישולים שלי לשבת יום שישי בבוקר, מוקדם לקראת שש בבוקר.
כן.
עם שמיעת ההכנות של השיעור של שבת. זה ברוך, ממש מיוחד.
ברוך תהיה.
מיוחד. דבר שני, זה עוד, העניין הוא ש... אני גרוש ויש הילדים איתי.
כן.
ואני נמצא בכולל שמאוד מאוד רציני, עם הרבה לחץ. שלושה מבחנים בחודש.
כן.
והרבה לחץ, הרבה דרישות, זה מאוד טוב לעושה לנו טוב, בכולל, עם הרבה... אני כבר 20 שנה בכולל הזה.
כן.
מצד שני, אני מרגיש שבין הזמנים הזה, הרגשתי החודש הזה, שהרגשתי, ניתחתי את עצמי, שאומנם אני לומד בבית, בסדר, אבל זה בלי הלחץ של הכולל, אז אני יותר רגוע, יותר מחייך לידים, מכין את ארוחת צהריים, במיוחד עכשיו שהיה לבנות לומדות בבית ספר, אני מכין יותר טוב את ארוחת צהריים, יותר זמן, מקדיש, פחות לחוץ.
כן.
וגם, לא יודע, גם התפילה שלי יותר נעימה בבוקר.
כן.
יותר, אני אקבל לך, היום אני מתחיל לחץ, יש לי לחץ עצום, לקראת יום ראשון.
כן. בגלל שיום ראשון אתה חוזר לכולל.
כן.
כן.
זהו, והשאלה היא, אני שואל את השאלה הרבה פעמים.
כן. אתה כל הזמן...
אם...
סליחה? אני אומר, אתה כל הזמן הרגשת לחץ מבחנים, או רק בתקופה האחרונה?
לא, תמיד אני לחוץ, זה לחוץ, אבל אני עומד במבחנים, ברוך השם. אני עומד כי אני איתי בלימוד, אבל אני עומד במבחנים תמיד, וכי אני יותר איתי ויותר סודי בלימוד, אז תמיד אני לא תמיד ביחד עם החברותה, אבל אני עומד בזה, ברוך השם. אבל יש לי את החלחת, יש להם, חוץ מהמבחנים, יש לי את השעות, זה 9 שעות בכולל, חייב תפילות, הכל.
כן.
היום אני מרגיש את הלחץ נורא והיום. השאלה שאני שואל את עצמי לפעמים, האם כדאי לי, היום בגיל 50 פלוס, לא שייך להחליף כל אלה. במיוחד שאני נמצא בכל הרציני מעל 20 שנה. יש כוללים, בלי מבחנים והכל, אבל זה לא בונה כל כך, ויש חברותות וחברים, כל החבר'ה, אנחנו 150 אברכים שמעל, שחיים ביחד 20 שנה. זה העולם אומנו.
כן.
מה כדאי? איך אפשר לגשת לזה? אני לא רוצה שוב פעם לחזור לתקופה של הלחץ, וילדים מרגישים את זה עליי, ואבא אומרים לי, או בחיוך. איפה החיוך? מצד שני, כשאני מגיע מהכולל מהלימוד, יש הרגשה טובה.
כן. יש לי שאלה, במבחן. אתה אומר, מה שבעצם מלחיץ זה המבחנים, נכון?
יותר מבחנים, כן.
כן. אם והיה ולא המבחן, זה היה יותר קל?
בטח, כשהייתה תקופה שלו, היום מבחנים היו יותר קל, היה פחות טוב בלימודים, כי למדנו פחות טוב, כי לא היה משהו שמחייב אותנו. אבל מצד שני, היום אנחנו יותר, יש יותר אספק, יש יותר הנאה, כשמרגישים, גם הילדים מרגישים את זה, כשבא אחרי לחץ אדיר, ועברנו את המבחן וכל הרגשה טובה, וגם, אבל מצד שני, יש את הלחץ הזה נורא והיום.
הבנתי. יש לי שאלה נוספת. בזמן המבחן, מה עובר לך בראש? מה אתה אומר לעצמך? אני לא אצליח, מה יהיה? מה התחזית שאתה אומר לעצמך?
בזמן ממש המבחן?
כן.
לא, בדרך כלל, כשאני מגיע את המבחן, כי בדרך כלל אני איתי ועושה את זה יסודי, אין לי שום בעיה.
יום לפני...
לא חושב אפילו מה... אני ניגש שעושה את המבחן.
הבנתי,
לא חושב.
לפני המבחן, מה עובר בראש?
לפני המבחן קרו תקופות.
כן.
ממש שבוע לפני המבחן הגול, כשהיינו מתקרבים לימים האחרונים, כי כל שבועיים, אז הייתי אומר, אני לא יכול, אני עוזב. אני עוזב, אני אלך לכל, יש כוללים היום בלי מבחנים, אולי פחות טובים, אם בכלל יש, אבל לא עשיתי את זה אף פעם. תמיד, תפסתי את עצמי ממש בציפורניים שלי, ואמרתי, לא.
כן.
כדעתי את הפחוזת, את הפלוס הגדוש בזה.
נכון. אז מה שאתה אומר לעצמך הוא, בזמן, כמה דקות לפני מבחן, סליחה, יש נגיד שעה, שעתיים.
כמה ימים.
כן, כמה ימים לפני מבחן, כמו היום. לפני שאתה נכנס למסגרת מחייבת, אתה אומר לעצמך ש... מה אתה אומר? אתה אומר לעצמך שישפט אחד?
כן, לפעמים כאילו לי... בזה צורה של פריקת עול, חזו שלנו בצד החיובי, לא, כאילו, תעזוב אותי עם כל הדברים האלה.
הבנתי, אתה אומר לעצמך, אתה אומר לעצמך, אם והיה ואני לא אעשה מבחנים, מי יודע, אולי אני אגיע לפריקת עול יחסית כמובן, לא...
לא זה. אני אומר לפעמים, למה לי כל הבלגן הזה וכל המבחנים האלה? יש כוללים, אני מכיר כוללים, חברים, בגיל שלי במיוחד, שהם כבר סבא, שבלי מבחנים והכל, ולומדים רגיל, בלי לחץ, בסדר, למה לי? בוא נחליף מסגרת.
כן. תראה, אני אגיד לך מה אני אמליץ לעשות בשלב הזה. אתה אומר, יש לך 3 מבחנים בחודש, נכון?
כן.
יפה, 3 מבחנים בחודש. לו יצויה, הרי היה לך מבחן אחד בחודש, איך זה היה משפיע עליך?
הרבה יותר טוב, בטח, זה פשוט.
האם שייך לדבר עם ראש הכולל, ולומר לו שהיית רוצה לעשות 3 מבחנים בחודש, אבל אם אפשר, שמשך 3 חודשים תעשה מבחן אחד בחודש, לאחר מכן תלך אל התקופה הבאה, בערך עוד תקופה של 3 חודשים, תעשה 2 מבחנים בחודש, תראה אם זה לא הוסיף עליך הרבה לחץ, ואז כך בהדרגתיות תגיע גם כן למבחן השלישי. אל תלך בהדרגתיות, ברגע שהמוח יתרגל לאט לאט שזה רק אחד, אז זה הרבה יותר קל, ואז ברגע שהאחד הזה הוא קל, ואז זה חלק משגרת החיים שלך, אז בעצם אתה לא מוסיף, עוד, אתה לא מוסיף עוד מבחן, אלא הראשון אתה כבר עדיין.
האמת, סתם ממש בסוגריים, זאת אומרת, קרה פעמים שלא, זאת אומרת, הייתי לחוץ, זה לא עשיתי את המבחן. אז לא מקבלים את הכסף של המבחן, ולא אומרים שום דבר, הם לא...
כן. אז השאלה אם אתה יכול להגיד שאתה עדיין בקו של הכולל, אתה לא משנה, כי הוא זה א', כי זה הקו של הכולל, ב', כי אני רוצה את זה גם כן. אני רק מרגיש שבשלב הזה של החיים, בגלל נסיבות החיים, הילדים התבגרו או כל מיני דברים אחרים, אני מרגיש יותר מדי לחץ במבחן, למען טובת טובתי שאני אעשה בסוף שלושה מבחנים, ולמען טובת הילדים, הייתי רוצה לראות אם אפשר ליצור מערך הדרגתי, שבשלב הראשון יעשה שלושה חודשים מבחן אחד, ולאחר מכן בהדרגתיות מתחיל לבדוק אם אפשר להוסיף עוד אחד. עכשיו, אתה יכול להיות, בבחינת ואידך זיל גמור, יכול להיות שגם כן יהיה אפשר, שתיקח את המבחן, ונגיד מבחן שני, ותעשה אותו בתנאים יותר קלים, וכך בהדרגתיות. תלך, תנסה לראות איך אתה יכול לנוע בהדרגתיות, וכך הנפש שלך יותר תוכל לעכל את זה, על מנת שלא תאבד לא את הכולל, לא את החברה, ולא את הקו של הכולל, ולא את האספק, שאתה מספיק, והוא מצוין. וגם כאשר אתה תעשה מבחן אחד לחודש, ברקע יהיה לך שאתה, בעזרת השם, עוד תגיע למקום יותר טוב, בעתיד, אז זה כבר יקה עליך, וכבר יהיה לך גם יותר, מבחינה זו, יותר שלווה. למה? כי אתה יודע שאתה בכיוון, אתה יודע שאתה בכיוון הנכון. ברגע שאתה יודע שאתה בכיוון, אז זה כבר מרגיע. ובעזרת השם...
אני צריך את הטלפון של הרב.
הטלפון, אתה יכול להישאר על הקו, ובשמחה רבה, מעוז אבדי ישאיר לך, ייתן לך את הטלפון. ברוך תהיה. נשארנו דקה אחרונה, אנחנו ניגע בשאלה בדקה האחרונה. ילד שמפחד ממשחק מכני, משחק של בובה שעובדת על בטריות, איך אפשר לעזור לו? התשובה היא, אפשר לעזור לילד על ידי שניתן לו להפעיל את הבובה לבד. למה? כי הפחד של הילד הוא בגלל תחושת חוסר שליטה. תחושת שליטה תהיה לו כאשר הוא יפעיל את הבובה לבד. כאשר הוא יפעיל אותה לבד, אז ירגיש יותר שליטה, יותר קל, ואז יהיה לו טיפה פחות פחד, וכך בהדרגתיות יוכל להתגבר על זה בקצב שלו. תודה רבה גדולה מאוד למנדי אור, וגם למעוז אבדי על העזרה כאן והתמיכה, שהיינו כאן שעתיים תוכנית ברצף, ללא הפסקות. כל הכבוד לכל הצוות שהיה כאן איתנו. תודה רבה לכם המאזינים, היו ברוכים.